כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלום לכם, מי יהיה ראש הממשלה הבא לפי ניתוח של מה שקורה ברשתות החברתיות באמצעות בינה מלאכותית? שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, הבחירות מתקרבות אלינו בצעדי ענק והמועמדים מפציצים אותנו במסרים. ברשתות החברתיות, במכון הטכנולוגי חולון HIT, החליטו לעקוב אחרי עמודי הפייסבוק של המועמדים הבולטים עוד לפני שידענו בכלל שתהיינה בחירות, ולחקור את מה שקורה שם בין היתר באמצעות בינה מלאכותית. ולכן נמצא איתי באולפן דוקטור יהונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, איתך אנחנו נדבר על מה בינה מלאכותית יכולה ללמד אותנו על מערכת הבחירות ברשתות החברתיות. את מי אוהבים יותר, את מי פחות, על מבנה הפוסט הממוצע, וגם נדבר על בוטים. הם מושג שאנחנו שומעים מדי פעם, וכמובן, מי יהיה ראש הממשלה הבא לפי הניתוח של הבינה מלאכותית. אפשר לדעת כבר? אולי חבל על כל הפתקים האלה ועל היערות שקורטים?
יש את הפתרון, אבל אני יכול לגלות אותו רק אחרי ה-10 באפריל.
בוא תגיד שזה יהיה בהמשך התוכנית, שיהיה לנו קליפינגר, אוקיי. ונעסוק בעוד עניינים. לפעמים ההסתה זו לא הבעיה, אלא הפתרון. המומחים של נאסא בעד הסתה של אסטרואיד שמתקרב לכדור הארץ ונגד פיצוץ שלו. נעסוק בכך וגם בקעקוע של עוד סינית עם כנפיים אאוט, קעקוע שינטר אותנו רפואית. אין, חוקרים מהטכניון פיתחו קעקוע שינטר את מה שקורה בגוף שלנו. מיד נדבר על הפיתוח החשוב והמגניב הזה. וגם בעלי עיוורון צבעים מולד הם בעלי תפקודי ראייה טובים יותר. כך קובע מחקר ישראלי חדש, מיד נעסוק בו, וגם כמובן שאי אפשר להימנע מהאקזיט לחברת ההייטק הישראלית מיוקנעם, מלנוקס. החברה נמכרת לחברה האמריקאית NVIDIA בכמעט 7 מיליארדי דולרים. מה הם יודעים לעשות שם במלנוקס ששווה כל כך הרבה כסף, מבלי כמובן לבאס את החברים ב-NVIDIA? מיד, האורך שלנו רז חסון, המפיקותן אלכסנדרה לוי קר וליטל ליטיה, אמירן על הביצוע הטכני די ג'לון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, ואתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי. כאן אודי, בחירות!
ישראל מחכה לרבין, יש הקמה לאומית, שמים אמת בקלפי, רוצים מנהיגות אמיתית.
ניסינו לבחור שירים של אנשים שלא מתמודדים, על זה הלכנו כמובן, כדי לא להשפיע חלילה על הבחירות. אז שוב שלום לדוקטור יהונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT. בוא ספר לנו מעט על המחקר, איך הכל התחיל, איך הגעתם באמת לנתח את הרשתות החברתיות, בעיקר פייסבוק, למרות שאני מבין שהאירועים האחרונים היו בכלל באינסטגרם, שבכלל זה פה עכשיו, עוד שנייה נגיע לסנאפצ'אט ולפילטרים של של הכלב ושל האיפסטר ושל השיער המטולטל. כן.
נכון, אז בוקר טוב שוב פעם. זה התחיל מתוך מחקר יותר רחב שאנחנו עושים על רגשות ומה אנשים כותבים במדיה החברתית, וניסינו לחשוב על גם אפליקציות פרקטיות. בתחילת שנת הלימודים, זה היה בספטמבר, אוקטובר, שנת הלימודים האקדמית, השנה ספטמבר, אוקטובר 2018, התכנסה קבוצת סטודנטים מדהימה, שניסינו לחשוב על פרויקט למהלך השנה. הבחירות עוד היו רחוקות, דובר על נובמבר 2019,
כן.
ואמרנו בוא נכין משהו שיוכל באמת לעזור לנו לחזות טרנדים באוכלוסייה, מה אנשים חושבים, מי יותר אוהבים, מי אוהבים פחות, באמצעות ניתוח של בינה מלאכותית, ונתחיל להכין את הקרקע לקראת הבחירות שיהיו בעוד כשנה.
כשנקודת המוצא היא שהרשתות החברתיות או פייסבוק, לא משנה באופן כללי, המרשתת זה המקום שממנו אפשר להסיק את הדברים?
ההנחה היא שאנשים מתבטאים, אפשר לעקוב אחרי הרבה יותר אנשים מאשר בסקרים רנדומליים בטלפון.
אוקיי, זה ודאי, כן.
ואפשר לשקף בעצם הלכי רוח שכפי שמתבטאים על ידי הציבור. כמובן שיש פה הגבלות רגולטוריות, ועקבנו רק אחרי דפים ציבוריים של המתמודדים עצמם, וניסינו להבין מתוך השיח שהולך שם מה תמונת המצב המשתקפת. לצורך זה, כמו שאמרתי, בנינו סוג של צוות מעבדה, מקום כאן לתת קרדיט לסטודנטים המדהימים, איילת אברהם, ניב נוימן, רון פרץ ודביר סנדר, שאנחנו עושים ביחד את המחקר הזה, וזו חוויה מדהימה.
כן.
וכמו שאמרנו, תוך כדי תנועה, פתאום הקדימו לנו את הבחירות, והיינו צריכים להיערך ולהתחיל למצוא
מבצעים. בעצם הפכו את המחקר הזה לרלוונטי מול הפרצוף שלכם.
לגמרי. כן. ואנחנו אוהבים אתגרים, אז התחלנו לענות לזה. עכשיו, אחד הדברים שהיו מאוד מעניינים, זה הדינמיות של הבחירות האלה, או באופן כללי של המחקר הזה, כי כשהתחלנו אותו, אמרנו בואו ננסה לעקוב אחרי הגושים המרכזיים, זינו כשלושה מועמדים, אמרנו נעקוב אחריהם. כשהגיעו הבחירות, הבנו שזה יותר משלושה מועמדים, הרחבנו את זה לראשי המפלגות, וגם במפלגות חלו כל מיני תמורות לאורך קמפיין הבחירות, אז גם את הרשימה הזאת הרחבנו, ואפילו גם קצת צמצמנו, כי היו מפלגות שירדו, וניסינו לעקוב אחרי המועמדים.
באמת, מה קרה בעמודי הפייסבוק? זאת אומרת, איחדו עמודים או שלא? שעדיין כל מפלגה שמרה על הזהות שלה, מעניין.
אז הוסיפו עמודים. עכשיו, אחד הדברים שגם היה מעניין, התלבטנו בהתחלה אם לעקוב אחרי עמודים של מפלגות או אחרי עמודים של מתמודדים.
מעניין.
ובעצם מה שאנחנו רואים שעיקר הפעילות ועיקר השיח נמצא בעמודים של המתמודדים, כבר לא נמצא בעמודים של המפלגות עצמם.
כן, ממה שאני מבין או מה שאני ראיתי, עמודי המפלגות משתפים את העמודים של המתלוננים. זאת אומרת, יש של המועמדים כמובן. זאת אומרת שיש כל הזמן, הם מזכירים שוב ושוב וגם עושים שר לעמודים של המתמודדים. אבל אוקיי.
נכון. בעיקר הפעילות, עיקר התגובות גם, אנשים שמגיבים, כן. מגיבים על המועמדים
בפרטי,
עצמם.
בפרטי, מה שנקרא. לא ממש בפרטי, אבל בעמוד הפרטי, כן.
נכון, בדיוק.
אוקיי.
ואז התחלנו בעצם לעקוב אחרי העמודים האלה, ולראות את השינויים שקורים שם. התחלנו לעקוב קודם כל מה המועמדים כותבים. האם הם כותבים טקסט, האם הם משתפים בתמונות, כמה טקסט הם משתפים, טקסטים ארוכים, הגיגים עמוקים או דברים קצרים, מסרים קצרים. והסתכלנו גם איך הציבור מגיב לזה. מגיב לזה בתגובות, מגיב בלייקים, מגיב באיזשהו שיח. ורצינו לבנות את התמונה לאורך זמן גם כן, להסתכל האם יש איזשהו שוני ברמת הפעילות ככל שהבחירות מתקרבות. בעצם ניתוח ראשוני במבט על.
אני שוב תוהה, האם יש ערך לניתוח של המידע הזה, כי יש איזושהי תחושה, לפחות אצלי, שהטוקבקיסטים הם אותם אנשים, וזה לא בהכרח מדגם מייצג של האוכלוסייה. זאת אומרת, השיח ברשתות הרי הוא אלים ופוגעני ורע. סליחה שאני שיפוטי, ובמציאות זה פחות. זאת אומרת, ניכר שאולי זו קבוצת אנשים שיותר חיה את הדבר הזה? או שאתה אומר שכן אפשר להתייחס לזה כסוג של מדגם מייצג?
אז גם את זה בדקנו, ואם אנחנו אוספים מתחילת ינואר, סוף דצמבר, שזה המועד הרשמי שבו הוכרזו הבחירות, אספנו כבר מעל מיליון, כמעט מיליון וחצי תגובות של אנשים. זאת אומרת, מדובר על כמות מאוד גדולה. כשהסתכלנו מכמה אנשים שונים כתבו את התגובות האלה, זה קרוב ל-500 אלף איש.
וואו.
או 500 אלף פרופילים שונים בפייסבוק, בו בשביל להיות, מוגדר, להיות מדויקים יותר. זה אומר שתגובה ממוצעת, בן אדם ממוצע כותב כ-3 תגובות. זאת אומרת, מדובר פה בהחלט על פילוח, שהוא פילוח רחב. זה נכון שמתוך 500 אלף אנשים, לא כל האנשים כותבים באותה עצימות. יש כאלה שכותבים באמת הרבה יותר, ויש כאלה שכותבים הרבה פחות, אבל כן מדובר פה על פריסה מאוד מאוד רחבה.
אז מה גיליתם?
דברים מאוד מעניינים.
אנחנו עוסקים בתעמולת בחירות. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, איתי באולפן דוקטור יונתן שלר. טוב, מה שאנחנו שומעים זה כל מיני מנגינות גדולות מהחיים, כמובן, מתוך ג'ינגלים, שמיד די-ג'יי מקלר גם ימצא לנו עוד כאלה. כמובן, יומם של כל הבסיסי, יש אתרים שמוכרים פוטאג' של צינורות שמצולמים מלמעלה, שדות, זו החגיגה הגדולה בשידורי התעמולה. אגב, לשידורי התעמולה בטלוויזיה יש משמעות היום בכלל, כשיש רשתות חברתיות, זאת אומרת, עדיין אנחנו ניתקל בשידורי תעמולה, נכון? בטלוויזיה.
אני מניח שכן.
כן, ויש לזה משמעות בכלל? זאת אומרת, מישהו רואה את זה? מישהו משקיע בזה? או שהעיקר המאמץ מכוון כמובן ישר לבריד שלנו, לפייסבוק?
אני חושב שהמפלגות מתפרסות בכל עבר. היתרון בפייסבוק שזה משהו שהוא פחות רגולטורי, והתעמולה יכולה להתחיל עוד הרבה לפני שתעמולת הבחירות הרשמית מתקיימת, והרבה מעבר להיקף שמוגדר לפי חוק הבחירות.
עכשיו, אני שאלתי אותך, בזמן השיר, באמת מסקרן אותי, עד כמה המועמדים עצמם הם אלה שכותבים ומנסחים את הפוסטים שמעלים? זאת אומרת, כשמצלמים סרטון, אז אוקיי, אז הם מדברים וכולי, עדיין יש עריכה וכולי, אבל מי כותב ממש את הפוסטים האלה?
אז לרוב המתמודדים יש צוותי ניו-מדיה ואנשים שמתעסקים במסרים האלה, וכנראה, וזה דברים שאני לא יודע מכלי ראשון, אבל הם, המועמדים משותפים במידה כזו או אחרת גם כן בכתיבת התכנים. אפשר לראות את זה למשל, שכל מיני מועמדים מעלים סרטונים. הסרטונים הרבה פעמים זה בכיכובם או בדיבורם.
שזה גם משהו שקיבל תאוצה בבחירות האלה, נכון? לא ראינו מטווח כזה של סרטונים. כמעט כל יום אנחנו רואים סרטון של מועמדים.
נכון.
שמדווחים מה הם עושים.
נכון, מדווחים בסרטון, ואנחנו גם הסתכלנו קצת על הפילוח של הפוסטים, כמה הם פוסטים טקסטואליים, או פוסטים באימג' או פוסט בווידאו. אנחנו רואים שיש הרבה יותר פוסטים כבר בווידאו.
כן. אנשים... זהו, הגענו לעידן יוטיוב לגמרי, נכון? כל מועמד עבר להיות סוג של יוטיובר. הם מעלים סרטונים ברמה באמת של יוטיובר.
נכון.
מלבד להכין סליים, או להתמודד עם אתגר בדיחות הקרש, כמו שאנחנו מכירים מיוטיוב, זה מדהים הדבר הזה, שכל יום אנחנו רואים סרטונים.
נכון, ואנחנו גם רואים שהציבור נהנה לזה. זאת אומרת, אחד הדברים שבדקנו זה כמה נהנים, או כמה אנשים מגיבים לפוסט שהוא טקסטואלי מול פוסט שהוא וידאו, ויש הענות ושיתוף הרבה יותר גדול של הציבור בפוסטים שהם פוסטים של וידאו.
וואו. מה בן גוריון היה עושה היום עם הרשתות החברתיות? מעניין.
היה עומד על הראש לגמרי.
עומד על הראש, כן, אבל כמה אפשר לחגוג על הגימיק הזה, אבל אוקיי. טוב, אז בואו נחזור למחקר שלכם. מה מראים הנתונים הנוכחיים ברשתות החברתיות?
אז קודם כל אנחנו רואים שמתחילת הבחירות יש עלייה בעצימות של המתמודדים בשימוש שלהם ברשתות החברתיות. זאת אומרת, כמעט כל המועמדים העלו באופן בין פי 1.5 לפי 2 את כמות הפוסטים שהם כותבים בשבוע. זאת אומרת, עד כמה הם פונים לציבור, מנסים לשתף אותו, ואנחנו מדברים פה על מספרים שהם בדרך כלל דו ספרתיים. זאת אומרת, יותר מפוסט אחד ביום שהרבה מהמועמדים מעלים, יכול להגיע עד ל-40 פוסטים בשבוע. זאת אומרת, זה 5-6 פוסטים ביום.
וואו.
מדובר על כמות מאוד מאוד משמעותית. איזשהו שיא היה סביב התקופה של הפריימריז במפלגות השונות, אבל עדיין אנחנו נמצאים ברמה גבוהה של פוסטים. צריך לזכור שחלק מהמפלגות גם רצות בצורה שהיא יותר מחד ראשית, זאת אומרת, ואז יש כמה אנשים בפרונט שכל אחד מהם מעלה.
האמת היא שבאמת צריך לעקוב, מה קורה באמת אצל המפלגות או בקרב המפלגות שיש שם כמה ראשים, שלא אומר ארבעה? מה עושים?
אז הם כותבים, הם שתפים בינם לבין
כן?
בחלקם.
שיתופים, כן.
יש גם שיתופים ויש גם כל אחד באופן עצמוני פונה לציבור שבא איתו. אבל מדובר פה בהחלט על כמות שהיא מאוד משמעותית ושיח שהוא מאוד משמעותי. גם אנחנו יכולים לראות שיש הענות מצד הציבור ומבחינת כמות התגובות שאנשים מגיבים לפוסטים. זה יכול להיות בדרך כלל כמות הפוסטים נע בין כמות התגובות הממוצעת לפוסט נע בין מאות לאלפים למועמדים מסוימים.
מי המועמד שיש לו הכי הרבה לייקים, זאת אומרת שהעמוד שלו הוא הכי חזק בארץ?
בנימין נתניהו באופן חד משמעי.
כן, יותר מ2 מיליון לייקים לדעתי,
נכון,
לא? כמה יש לו, כן,
כן.
המון. כן. שוב, בעבר אם היית עושה לייק, זה אומר שהיית בהכרח מצביע עבור המעמד או שהוא מעניין אותך, היום אתה עושה לייק רק כדי לקבל את הדברים, נכון?
נכון.
יש גם שינוי בתפיסה.
נכון, גם, אולי ניגע בזה קצת אחר כך, הסתכלנו על האנשים בודדים, למי הם עושים לייקים. זאת אומרת, בן אדם, באמת, כמו שאמרת, עושה לייק ליותר מבן אדם אחד. אז
נכון.
בוא נראה מה המגוון של הלייקים שהוא עושה, מי החברים, מי האנשים שהוא מסתובב סביבם, ולראות אם יש פה איזושהי תנועה מעניינת של אנשים, ממועמד אחד לאחר. משהו שהוא היה מעניין לאורך הבחירות זה, בנימין נתניהו תמיד הוביל, אבל היה מעניין לראות מי מספר 2, מי הבן אדם שכותב, אחרי בנימין נתניהו, גם מבחינת הפוסטים וגם מבחינת העוקבים או התגובות הממוצעות.
כן.
ואחד הדברים שהיה מעניין זה שאבי גבאי היה תקופה מאוד ארוכה מספר 2 המובהק. וזה קצת, וזה השתנה. זאת אומרת, מאז שגנץ נכנס למשחק, לתמונה עם כחול לבן, הוא הפך להיות מספר 2 באופן מובהק, גם מבחינת הפוסטים וגם מבחינת האנשים שמגיבים לו. זאת אומרת, כמות הממוצעים, ממוצע תגובות לפוסט.
כי מה? כי אבי גבאי נהיה פחות רלוונטי עבור הציבור? או שהם זיהו באמת אלטרנטיבה שהיא לא אצלו? ולכן הם החליטו להשקיע את מלוא מרצם.
אז אנחנו פחות...
מעניין.
כן, זה מאוד מעניין. אנחנו פחות מתעסקים בפרשנות של הדברים, יותר בשיקוף של העובדות, וזה טרנד שראינו ומשהו שהוא משמעותי ומעניין. זאת אומרת, ממש יש פה מי הטוענים לכתר ומה הסדר ביניהם. זאת אומרת, לפחות לפי הנוכחות שלהם במדיה החברתית.
אז את מי אוהבים יותר, את מי פחות?
אז אם אנחנו מסתכלים על, אז בואו נגדיר מה זה אהבה, אז יש כמה דברים שהסתכלנו עליהם. אחד, הסתכלנו בכמות הלייקים, ודבר אחר, הסתכלנו בכמות ביטויי האהבה. זאת אומרת,
לייקים לעמוד עצמו באופן כללי, או לייקים לפוסט?
לפוסטים.
לפוסט, אוקיי.
לפוסטים, זה משהו שמשתנה כל שבוע.
כן.
אז גם מבחינת הלייקים, אנחנו רואים שבנימין נתניהו מוביל בראש, אבל בני גנץ חזק נושף באורפו, ואחרי בני גנץ, יאיר לפיד. זאת אומרת, הם השלישייה המובילה מבחינת לייקים ומה אנשים...
שוב, אנחנו מדברים על פייסבוק, כמובן.
פייסבוק. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים מבחינת ביטויי אהבה, זאת אומרת, אוהבים אותך, ימלך, כל מיני אמירות כאלה, אז גם פה מה שאנחנו רואים, ופה ראינו משהו מעניין, בתקופה קצת יותר מוקדמת ראינו, גם פה בנימין נתניהו מוביל, ואז אנחנו קצת מנתחילים לשים את זה בצד, כי הוא מוביל בהרבה מהפרמטרים האלה, אבל הסתכלנו ממספר 2, ופה מספר 2 הייתה ציפי לבני. ועכשיו, פה אני מדבר על טרום התקופה שבה היא פרשה מהמרוץ, שזה היה מאוד מעניין, ואז כשעשינו השוואה אבל את מי אנשים לא אוהבים, או את מי אנשים רוצים לשלוח הביתה, אז גם ציפי לבני הובילה. וראינו שיש ביחס אליה לציבור, עמדות מאוד חזקות, או שמאוד אוהבים אותה, או שמאוד מתנגדים אליה.
בדרך כלל אומרים שזה דבר טוב, לא? שאדישים אליך זה הדבר לא טוב.
אז אנשים כלפיה בהחלט לא היו אדישים, והיא הייתה מספר 2. היום, לאחר הפרישה שלה מהמרוץ, אז מספר 2 שמקבלת ביטויי אהבה, זה דווקא אורלי לוי אבוקסיס. היא מקבלת 7% אהבה, תמיכה מהלקוחות שלה, מהמבקרים באתר שלה. ובהחלט זה משהו שהוא היה מעניין, כי היא לא אחת שעולה למעלה בדברים אחרים, אבל דווקא בביטוי אהבה זה משהו...
אותי מאוד מסכן, מי כותב את הטוקבק? אתה באופן אישי כתבת בשנה האחרונה טוקבק או תגובה למועמד פוליטי כלשהו? אני לא.
לא, אני גם מודל. אני לא.
לא, אז מסכן אותי, מה הפרופיל של כל אותם מאות אלפים שיושבים בבית וחושבים וכותבים ונלחמים... לא יודע מה, במין תחנות רוח כזה, אני לא כך מבין את הפורמט הזה, אבל אתה מיד נדבר גם על הפרופיל של מי שמגיב, מי שכותב, וגם את מבנה, נדבר על מבנה הפוסט הממוצע, אבל אנחנו רוצים לעבור עכשיו להסתה, אבל במובן החיובי. שים לב, אצלנו הסתה זה משהו, בתוכניות מדע זה טוב. לפעמים הסתה זו לא הבעיה, אלא הפתרון. המומחים של נאסא נגד פיצוץ אסטרואידים ובעד הסתתם, לפי מחקר חדש, ניסיון לפוצץ. אסטרואיד שמתקרב לכדור הארץ באמצעות טילים גרעיניים, כפי שגם ראינו בסרטים, או באמצעות שיגור של גוף שהתנגש באסטרואיד, זה משהו שלא בהכרח יעזור לנו, על פי מודל ממוחשב שיצרו חוקרים באוניברסיטת ג'ון הופקינס שבמרילנד, בארצות הברית, אסטרואידים מסוגלים לספוג נזקים עצומים, לבנות את עצמם מחדש, והרסיסים עצמם עלולים לפגוע בכדור הארץ ולגרום לנזק. על פי מומחים מנאסא, עדיף, שוב, לא לפוצץ, אלא לשנות מסלול, והעניין ייבחן כבר ב-2022. שלום לאסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז אם תוכל להסביר לנו, אני לא כל כך הבנתי את המחקר הזה, כי כשיורים, כשמשגרים טילים גרעיניים לעבר האסטרואיד, מן הסתם גם מנסים לפרק אותו, אבל גם מנסים להסיט אותו. אז תעשה לנו סדר בדברים האלה.
טוב, הרעיון הבסיסי של לשגר טיל גרעיני זה לא להסיט אלא לפרק, פשוט לפוצץ את האסטרואיד ולגרום לכך שהוא פשוט ייעלם, או הרסיסים שלו יתפזרו והוא ייעלם. ומה שמסתבר, ואפילו יש סרטים, יש את הסרט המפורסם עם ברוס וויליס כמדומני על
ארמגדון, כן.
כן, אז יש סרט מפורסם בדיוק על הרעיון הזה, ומסתבר שמה שעובד בסרטים לאו דווקא עובד במציאות, אז עשו סימולציות נרחבות במחשב, ומסתבר שאם האסטרואיד באמת מספיק גדול ומסוכן בשביל לפגוע בנו, אז אנחנו לא נוכל לפוצץ את כולו, ואחרי שנפוצץ נפוצץ אותו חלקית, אז הרסיסים יימשכו בחזרה, בפשוט כוח המשיכה של מה שנשאר, ימשוך בחזרה את הרסיסים, והם פחות או יותר יתחברו לגוש אחד שימשיך לנוע באותו כיוון אלינו. ולכן זה לא פשוט, זה פשוט דבר שכנראה לא יעבוד, לפחות לפי הסימולציות האלה, שהן נראו מאוד משכנעות, ומה שנשאר לעשות, זה פשוט לעשות דבר אחר, זה לדחוף אותו, לא לפוצץ, אלא לדחוף, וכאן צריך לציין שמספיקה אפילו דחיפה קטנה, שתסיט אותו מהמסלול, ואם הוא יסט מספיק מהמסלול, אז הוא יפספס אותנו, אפילו בכמה עשרות, מאות, אלפי קילומטרים, זה מספיק טוב בשביל שלא יקרה שום דבר.
עכשיו, איך מסיטים אסטרואיד ממסלולו?
צריך פשוט להתנגש בו בעדינות, לא בפיצוץ דווקא, אבל עם מסה גדולה. הלוגיקה היא שונה לחלוטין. במקרה הראשון, אז אנחנו שולחים טיל שיכול להיות קטן, שהמטרה שלו לפוצץ. במקרה השני, אנחנו צריכים לשלוח מסה מספיק גדולה, שפשוט תיתן דחיפה קטנה. הדחיפה הקטנה הזאת היא יכולה להספיק להזיז אותו מהמסלול שלו. אבל בשביל זה צריך מסה גדולה, וצריך גם כמובן לחשב את הכיוון המדויק בשביל שהאפקט יהיה מקסימלי.
עכשיו ראיתי שבנאסה יבחנו כבר את התיאוריה הזו, או את הגישה הזו כבר ב-2022. הם מתכוונים להסיט אסטרואיד בשמיים?
כן, כן, זאת הכוונה. הכוונה היא לנסות לבדוק את זה, פשוט לבחור איזה אסטרואיד ולהסיט אותו להסיט אותו. אך אגב, וקוריוז, זה ממש נחמד, אתמול הרצה אצלנו מדען גרמני, אנדרס בורקרט, שיש אסטרואיד על שמו. אז ששוחחנו על זה, הוא אמר, כן, אני מקווה שלא יזיזו את האסטרואיד שלי.
אוקיי. אבל טוב, זה לא פייר, זה. יש לו אינטרס אישי בעניין הזה. יש סכנה, אנחנו שומעים מדי פעם על אסטרואיד שמתקרב לכדור הארץ, שאולי צפוי להתנגש. גם שמענו על אולי מקרים בהיסטוריה, שזה משהו שהוא קורה? זאת אומרת, זו סכנה ברורה, מיידית?
סכנה ברורה כן, מיידית לא. די ברור היום, אחרי הרבה תהפוכות בתיאוריה הזאת, שלפחות אחד האירועים החשובים ביותר שהשמידו חיים על פני כדור הארץ, האירוע שהשמיד את הדינוזאורים, היה פגיעה של אסטרואיד בכדור הארץ. אפילו יודעים לזהות כאן את הפגיעה במפרץ יוקטן של יד מקסיקו. רואים עדיין, זה תת מימי היום, אבל רואים את השרידים של הפגיעה, רואים גם פגיעות אחרות. של מכתשים גדולים, לפעמים רואים מכתש שהקוטר שלו מאות קילומטרים שנוצרו בפגיעות כאלה, ואנחנו יודעים שזה קורה, וגם אנחנו יודעים להעריך את מידת הנזק כתלות בגודל של האסטרואיד הזה. ככל שהוא יותר גדול, אז הוא מרים, הפיצוץ יותר גדול, והוא מרים כמות עצומות של אבק ואפר לאטמוספירה, וזה משנה את האקלים למשך תקופה מאוד משמעותית, וזה מה שיכול, זה מה שגורם להשמדת חיים. דברים כאלה בפירוש יכולים להתרחש, והתרחשו, לא רק שיכולים, התרחשו. השאלה אם הסכנה מיידית או לא, זה כבר שאלה אחרת. הדברים האלה קורים, ההתנגשויות הגדולות האלה קורות פעם בעשרות מיליוני שנים. אז הסיכוי שדבר כזה דרמטי יקרה דווקא בתקופתנו הוא לא גדול. אבל עדיין כיום יש לנו טכנולוגיה שמאפשרת לנו לזהות את זה. וזה מה שאחד הדברים שנאסא עושה, ובשיתוף עם הרבה מאוד גורמים, מעקב אחרי גופים שקרובים לכדור הארץ, הם מתקרבים, ומדי פעם הם מגלים גוף חדש כזה, אבל בדרך כלל, כמו שהגילויים האלה לא מסוכנים, כי בדרך כלל הם מפספסים אותנו בקצת, אבל מספיק בשביל שזה, זה או שאתה מתנגש או שלא, כן?
טוב, אנחנו נצפק בדברים האלה. תודה רבה לך, אסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
תודה רבה, ויום טוב, וללא אסטרואידים.
ללא אסטרואידים, אנחנו נחזור לכותרת. מתברר שעדיף להסיט אסטרואידים ולא לפוצץ אותם, כי יש להם כוח גרביטציוני כזה שהם יכולים לשקם את עצמם. כוח המשיכה עשוי בכל זאת למשוך אליו בחזרה את הרסיסים, וזה גם משהו שעשוי להגיע לכדור הארץ ולפגוע בנו, אותם רסיסים, ולכן עדיף להסיט את האסטרואיד, כך על פי נאסה, והדברים האלה ייבחנו בשנת 2022 בנאסה, ינסו להסיט אסטרואיד, אנחנו כמובן נמשיך להדכן. אנחנו שומעים עוד תשדיר בחירות, הפעם אנחנו מדברים על נאש קונטרול, האם אתה מזהה את התשדיר, דוקטור יונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT?
כן, כן.
כן, זה, לדעתי זה היה של נתן שרנסקי, נכון. בזמנו התשדיר, אנחנו ננסה לארגן כמה שיותר תשדירים כאלה. אתם ניתחתם אגב את הנתונים ברשתות החברתיות או בפייסבוק באמצעות בינה מלאכותית, איך בינה מלאכותית... פעלה? זאת אומרת, מה היתרון בלהשתמש בבינה מלאכותית כשאנחנו מנתחים פוסטים למשל?
אז ככה, כשיש לנו בעצם, כשאנחנו מדברים על מעל מיליון פוסטים או תגובות, אי אפשר לקרוא או שלבצי של אנשים שיקרא אותם וינתח אותם. ופה נכנסת הבינה מלאכותית. היא קוראת את הפוסטים האלה, מתחילה להבין מה העמדות של הבן אדם כלפי המועמד. עשינו כל מיני ניתוחים של להבין אם אנשים, גברים, נשים כתבו אותם, לנסות לשייך לקבוצות גיל. זה דברים שכבר זה עסקות סטטיסטיות על סמך הנתונים, לא דברים שבכרח נמצאים גלויים לנו, ופה בעצם זה האלמנטים שהבינה מלאכותית נכנסת פנימה.
האם אפשר לייצר יוזרים או פרופילים באמצעות בינה מלאכותית שיכתבו כבר טוקבקים? טוב, זה מה שמדברים על בוטים, נכון?
נכון, אז כשמדברים על בוטים, כנראה שמדברים עדיין על אנשים שעושים את זה בשכר, לא, או ב...
כן, היום זה באמת מין כינוי גנאי כזה, לסתם אנשים שכותבים טוקבקים שהם לא לרוחך, אבל... האם בעתיד יהיו באמת פרופילים אוטומטיים שיכתבו תגובות?
אז בוא נחלק את זה לשניים. יש את הנושא הזה של האם אפשר לכתוב תוכנה שכותבת תוכן באופן אוטומטי, והתשובה היא כן. זאת אומרת, היום יש תוכנות שיודעות לקרוא, לצורך העניין, קראו את הספרים של ג'יי קו רולינג של הארי פוטר, כן. ויכולים לכתוב ספר המשך שהוא מאוד דומה לסגנון של הארי פוטר, באותו סגנון, עוד פעם, לא בטוח שזה כזה מותח, אבל... כשמישהו קורא את זה במבט על, זה נראה כביכול הסגנון כתיבה, ועל פניו נראה לקוח כחלק מהסדרה הזאת. אז זה מבחינת ייצור התוכן, זה בהחלט חלק מבינה מלאכותית ודברים שקורים. האם אני יכול לבנות פרופיל אוטומטי בפייסבוק? חלק מזה גם תלוי קצת ברגולציה שפייסבוק מעמידה על מה נדרש כדי לפתוח פרופיל, עד כמה אני צריך להיראות אותנטי, והאם יש מבחנים שהם דורשים ממני לעבור, כדי להראות שאני בן אדם ולא רובוט, כל הקפצ'ות למיניהם, נכון. ודברים כאלה, שזה גם כן איזשהו משחק של חתול ואכבר, שמנסים להתמודד ולראות האם בוטים או רובוטים יודעים לענות על האתגרים האלה באופן אוטומטי. כרגע עוד לא, אבל...
עוד לא. אז היום בוטים זה סתם כינוי גנאי לאנשים שכותבים משהו שהוא לא מתאים לך. הם בוטים של ההוא. לא תמיד.
זה לאו דווקא גנאי שלא מתאים לי, אלא זה בעצם כביכול תגובות לא אותנטיות, או לא תגובות שמשתקפות על ידי בן אדם אמיתי, זה הרבה פעמים פרופיל לא אמיתי, זאת אומרת, אני לא כותב תחת השם שלי, אלא תחת איזושהי זהות בדויה, שמטרת הזהות הבדויה היא לקדם אינטרס כזה או אחר, זה אפילו לא בכך מועמד כלשהו, אלא איזשהו אינטרס שיש למישהו.
אז בוא באמת נדבר על, דיברנו על פרופיל, גם פרופיל המגיבים, האנשים שמגיבים, וגם מסקרן אותי באמת ניתוח הפוסטים עצמם של המועמדים. בוא נתחיל מפרופיל המגיבים. מי מגיב ברשת? בפייסבוק.
אז הרבה אנשים מגיבים, וכמו שאמרתי שעשינו את הניתוח של האנשים, ראינו, זה באמת מנעד מאוד רחב. אז ניסינו להסתכל על מי האנשים הטופ, בראש הרשימה, וראינו שיש בערך 500 איש, שזה לא הרבה,
כן.
שזה 10% משהו כזה, שהם מגיבים, יוצרים בערך 10% מהתגובות ברשת.
וואו.
זה אנשים...
תגיד לי, הם לא עובדים האנשים האלה? מאיפה יש להם את הסבלנות ואת הזמן?
אז זהו, אז התחלנו להסתכל על הפרופילים האלה. חשבנו בהתחלה שכל הדברים האלה הם פייק. וראים שלא, שיש שם אנשים, שאחד האנשים שם למשל הוא רופא שיניים. הוא כותב... 30-40 תגובות ביום.
בין סתימה לסתימה? מה מועמד שקרן?
אז אני לא יודע איך הוא עושה את זה, זה מאוד מרשים, אבל זה אנשים שהם לכאורה, אנשים
מה אני מרוויח מזה שאני מגיע? אני מנסה להבין, מה? זה נותן לי תוקף? אתה יודע, פעם אנשים היו אומרים, תשלח מכתב לעיתון. מה זה נותן?
קודם כל, יכול להיות שזה אנשים שמאמינים בצדקת הדרך, או מאמינים...
ולכן צריך להדהד את הדעה שלהם?
חלקם אנשים פעילים כבר תקופות. כשדיברתי עם מישהו במה שנקרא בשיחת סלון, אז אמרו, כן, אני מכיר את הבן אדם הזה או אחר, זה באמת אנשים פעילים. זאת אומרת, יש אנשים כאלה שזה משהו שחשוב להם, בוער בעצמותיהם, והם כותבים הרבה. לא כולם כאלה, גם ראינו שיש בוטים שהם כותבים כל כך הרבה, זאת אומרת, מסרים ממומנים.
כן.
ואז זה כבר משהו אחר, כי זה בעצם אנשים ש... אני שולח אותם, או נשלחים איתם מישהו בשביל להתקיף ב...
אגב, היום כבר לא מתביישים בכך. אני ראיתי פרסומת של אחת המפלגות, לא חשוב שמות, שקוראת לאנשים שרוצים להגיש מועמדות להיות כאלה בשכר. זאת אומרת, הם לא מסתירים את זה.
נכון. יש...
כבר נהיה לגיטימי.
זה כמו... כשדיברתי עם קולגה אחרת עלינו, זאת אומרת, יש מחלוקת, האם יש דבר כזה שנקרא פרסומת שלילית. עצם זה שמדברים עליך, זה... יש שטוענים שזה משהו שהוא חיובי. כן. ובהקשר הזה הם טענו גם שהנושא הזה, ברגע ששיח עליך ברשתות, זה הופך להיות חיובי, ולכן גם אם זה לא דברים אמיתיים, עצם זה שיש תנועה ויש דברים, הם מעודדים את זה.
טוב, רגע לפני שנעבור לשיחה הבאה, האם אני מוכרח לשאול אותך, כמי שמביט ברשתות החברתיות ובנתונים, האם זה משנה? האם אדם אחד בישראל שינה את דעתו בעקבות גבב המהלומות המילוליות שרצים ורצות ברשתות החברתיות, או שזה סתם שיח חרשים של אנשים שמקיזים כל מיני משפטים ואף אחד לא משנה דעה? דווקא השיח כביכול הוא לא באמת שיח.
אז נכון, אנחנו מזהים, בשביל לשנות דעה זה בדרך כלל לא קורה איזשהו ויכוח אחד ווואלה עכשיו שכנעת אותי ואני משנה את דעתי.
כן.
זה מצבור של דברים, מצבור של תהליכים שקורים בשביל שבן אדם יזוז מכאן לשם. אנחנו רואים תזוזה, ואנחנו רואים גם שאנשים אומרים, אני עכשיו שוקל להצביע לזה או לזה, או בעקבות מעשים מסוימים, במיוחד מעשים ככה קצת יותר משמעותיים. אנשים מגיבים, אני יכול, היו כמה תהליכים בתקופת הבחירות האלה שאנשים הגיבו ואמרו, אנחנו עכשיו שוקלים לעבור ממפלגה למפלגה, בשביל להזכיר כמה זה למשל, כשהיה את ההתפרדות של המחנה הציוני מתנועת העבודה, שהפיצוץ בין אבי גבאי לציפי לבני, אז אנשים אמרו, אנחנו שוקלים לעבור, אם להפסיק לתמוך במחנה הציוני, כן או לא, כשבנט ושקד התפצלו מהבית היהודי, אז גם כן, כן היו קולות של אנשים שהביאו אכזבה או תמיכה, כן היו בעקבות מעשים או בעקבות, והיו ויכוחים בין טוקבקיסטים בנושא, והיו אנשים שאמרו לכאן ולכאן. כמובן, כשכחול לבן מודיע על הקמתה, אנשים הגיבו ואמרו, אנחנו עכשיו הולכים להצביע, הורים אלטרנטיבה, או להפך. זאת אומרת, כן, אנחנו רואים שיש אנשים שמשתפים ואנשים שחושבים שהם עוברים מכאן לכאן, עד כמה זה בעקבות הפוסט הזה, או בעקבות משהו מסוים?
זאת אומרת שבסופו של דבר זו הצטברות, זה לא ויכוח אחד או שניים.
נכון.
כנראה, כמו כל פרסומת שאתה רואה ואומר, נו, זה דבילי דבילי, בסוף אתה קונה אחרי הפעם המאה שאתה רואה את הפרסומת למוצר. אנחנו רוצים לעבור לאקזיט, לחברת ההייטק הישראלית מיוקנעם, מלאנוקס, כפי שהתבשרנו גם מאתמול בכל רשת חדשות אפשרית. החברה נמכרה לחברה האמריקאית NVIDIA בכמעט 7 מיליארדי דולרים. מה עושים שם במלאנוקס? אנחנו רוצים ללמוד, להבין מה הטכנולוגיה שמייחדת כל כך את מלאנוקס ושווה כל כך הרבה כסף ל-NVIDIA. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יוסף בן עזרא, דיקן הפקולטה להנדסה במכון הטכנולוגי חולון HIT. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אני מבין שהם עוסקים שם בנתונים, בהעברה של נתונים.
בהחלט. מלאנוקס היא למעשה מפתחת ומספקת פתרונות למרכזי נתונים. היום כולנו עדים למונחים של חישובים בענן ואחסון בענן, והיום בעידן של דאטה שכל אחד מאיתנו מאתר כמויות עצומות של דאטה, למעשה כל שנה אנחנו מאתרים כמויות דאטה יותר גדולות מאשר יצרנו באורך כל החיים שלנו, אז כמובן כמויות דאטה הולכות וגדלות. יש צורך באחסון, ומה שמלנוקס עושה, מפתחת פתרונות למרכזי נתונים, כאשר בתוך מרכזי נתונים, קיצוי העברת הנתונים הרבה יותר גדולה מאשר ממרכזי נתונים אל המשתמשים.
אז, גם מדובר בכמות, בטיפול בכמות נתונים גדולה וגם בקצב העברת נתונים?
בקצב העברת הנתונים, כמובן בין השרתים, שכאשר אם אתם תדמיינו את הגודל של מרכזי הנתונים, הם הרבה יותר גדולים מגודל של אצטדיון כדורגל, והמובילים בתחום, אלה שבונים את מרכזי הנתונים, הם במעשה גוגל, מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק, וקיימת בעיה גדולה אפילו באספקת חשמל למרכזי נתונים האלה וקירור שלהם, לכן לאחרונה בונים אותם במדינות קרות. תארו לעצמכם מאות אלפי מחשבים שרתיים שצריכים להעביר נתונים בינם ובין עצמם, אז יש צורך בפתרונות תקשורת יעילים, זולים, ומלנוקס מספקת למעשה החל ממכלולים יחסית הפשוטים שמחברים בין השרתים כלה בפתרונות רשת שלמות לאותם המחשבים, וכולל תמיכה תוכנתית ולא רק חומרתית, היא מובילה בעולם במתן פתרונות מסוג זה. המגמה של מרכזי נתונים הולכת וגדלה, הם נבנים בכמויות גדולות, כך שמלנוקס היא שחקנית מרכזית בשוק ענק.
תשמע, אתה הזכרת משהו שאולי אנחנו לא חושבים עליו היום יום. כשאני מעלה סרטון ליוטיוב, או כשאני מעלה פוסט בפייסבוק, איפשהו הדבר, יש איזשהו מחשב פיזי שהמידע הזה יושב עליו, נכון? זה לא קורה, כשאומרים ענן, נדמה לנו שזה בין משהו וירטואלי. זה אין וירטואלי, יש הכל פיזי.
אין שום דבר וירטואלי, בסופו של דבר יש מחשבים עם יחידות זיכרון, ולא רק להעלות סרטוני יוטיוב, כל משתמשי נטפליקס, כל משתמשי פייסבוק, למעשה אלה דברים שאנחנו יודעים, והגופים הפיננסיים וגופים הביטחוניים, אלה דברים שאנחנו פחות חשופים, אבל הם גם משתמשים בשירות של מרכזי נתונים. ותארו לעצמכם מה קורה בעוד מספר שנים, שכל הנושא של IoT, Internet of Things נכנס, ואז אנחנו נייצר כמויות עוד יותר גדולות של מידע, וכאשר הרכבים האוטונומיים ייכנסו עם המצלמות ועם כל החיישנים שיש עליהם, כמויות מידע ילכו ויגדלו, ולכן הצורך במרכזי נתונים כמובן הולך ו גדל, ולכן מלנוקס הוא...
אתה העלית נקודה מעניינת, סליחה שקטעתי אותך, פרופסור יוסף בן עזרא, שבאמת לדברים האלה יש גם משמעות אקולוגית, כי השרתים האלה, אלה מחשבים פיזיים, שצריך להוסיף עוד ועוד ועוד, יש חוות שרתים אדירות שצורכות, לא אומר גוזלות, אבל צורכות אנרגיה אדירה, אולי שווה לנו לעשות כזה פעם בשבע שנים כמו שנת שמיטה, למחוק הכל ולהתחיל לפרמט את כל המחשבים.
הנושא שהעלית הוא נושא בהחלט מעניין. הנושא של צריכת חשמל, הרי בסופו של דבר מה קורה? המעבד עובד, הוא יוצר, בשביל להפעיל אותו אתה צריך חשמל, אבל החום שהוא יוצר אתה צריך עוד חשמל בשביל לקרר אותו. הנושא הזה הוא נושא מוכר וידוע, וכמו שציינתי, יש עדיפות לבנות את מרכזי הנתונים במדינות שהן לכתחילה מדינות קרות. ולגבי כל מה שציינת, הנתונים ושמירה ואחסון שלהם והכדאיות אחסון, זה למעשה באמת נושא חשוב לדאטה סיינטיסט, אלה שעוסקים במדע של דאטה, כמובן נושא מאוד מאוד חשוב. כמו שאנחנו יודעים לעצר פסולת מדברים אחרים, ככל הנראה נעצר לא מעט פסולת גם בדאטה, וכדאיות לשמור אותם בשלב מסוים תהיה פחות כלכלית מאשר למחוק אותם. אז נכון, זה נושא מאוד מרתק.
זו נקודה מרתקת. ואם באמת נחזור לעניין מלאנוקס, ואנחנו באמת עוסקים פחות בצד הכלכלי, אלא יותר בטכנולוגיה, אז אתה אומר שהם יודעים לטפל בכמות אדירה של נתונים, והעולם הולך לשם.
הם יודעים לבנות ארכיטקטורות של מרכזי נתונים, כי לקחת עוד אלפי שרתים, לדעת כיצד לחבר אותם, כיצד לסדר אותם, כיצד לבנות רשת עברת הנתונים ביניהם, זה ידע שנרכש במלאנוקס כבר מזה 20 שנה, ולמצוא את הפתרונות הטכנולוגיים, ויש שם הרבה מאוד נושאים של תקשורת אופטית, אבל לא תקשורת אופטית בין המדינות ובין היבשות, כמו שאנחנו הכרנו אותם לפני מספר שנים, אלא תקשורת אופטית בין מחשב למחשב, שהמרחק ביניהם סך כל 2 מטר, ואולי במקרה טוב במרכזי נתונים ענקים 2 קילומטר, למצוא את הפתרונות הנכונים מבחינה הכלכלית, מבחינה הטכנולוגית, שמצד אחד מאפשרים את הקצבים. הנושא לא פחות חשוב זה השעיה, תוך כמה זמן אני יכול לספק לך, כי היום נכנסים הרבה מאוד אפליקציות, כן. שהן אפליקציות שקשורים לרפואה מרחוק, או ניתוחים מרחוק. לא תמיד יש לך את היכולת הזאת להשות מידע לזמנים גדולים. אז לעשות עברת מידע בקצבים גדולים, בצורה יעילה, בהשעיה נמוכה, אלה פתרונות טכנולוגיים מאוד מאוד עכשוויים, ולמלאנוקס יש את הידע ויכולת, כולל כמובן ממתגים, כי צריך למתג מידע, צריך לדעת איזה שרת לחבר לאיזה שרת וכן הלאה, כך שלמלאנוקס יש פתרונות באמת מדהימים. ושאלת למה הם שווים את הכסף הזה, אז זו הסיבה. השאלה למה הם שווים את הכסף הזה לאנבידיה, זו שאלה לא פחות חשובה.
במה הם עוסקים שם ב-NVIDIA, באמת החברה הרוכשת?
אז זה הנקודה שחשוב לחדד. רובנו מכירים את NVIDIA מתוך מחשבים האישיים שלנו, כי לכל אחד מאיתנו יש כרטיסים גרפיים במחשב. NVIDIA בשנים האחרונות היא למעשה מובילה בפתרונות ובפיתוח של מה שנקרא GPU, מה שנקרא מעבדים גרפיים. ומדוע הצורך במעבדים גרפיים עולה בשנים האחרונות? כי בשנים האחרונות אנחנו משתמשים הרבה מאוד באלגוריתם של בינה מלאכותית ולמידה עמוקה. והמעבדים הגרפיים האלו הם למעשה מייצים, הם מאוד מאוד יעילים במימוש של אלגוריתמים האלו. ולכן השווקים הנוספים שאנבידיה רואה בפני עצמה זה שווקים של רכב אוטונומי, כי גם ברכב אוטונומי, כאשר נצטרך לזהות הולך רגל, לזהות רמזור, אנחנו נשתמש הרבה מאוד בראייה ממוחשבת, ונשתמש הרבה מאוד באלגוריתמים של למידה עמוקה, אז יהיה צורך להכניס את הכרטיסים של אנבידיה בתוך הרכבים, אבל שוק לא קטן מזה, זה להיכנס בתוך מרכזי המחשבים ולהחליף את ה, לפחות בחלקו הגדול, את המעבדים הרגילים, את ה-CPU'ים ל-GPU'ים. ומי יכול להיות שותף יותר טוב לאנבידיה להוביל אותם מהמקום שהם נמצאים לשווקים חדשים כמו מרכזי נתונים? הרי כמו שציינו, מלאנוקס היא למעשה מתמחה ומובילה בתחום של מרכזי מחשבים, ולכן השילוב הזה הוא למעשה בשביל אנבידיה זה שילוב מצוין, פרטנר מצוין שיכול להוביל אותו לאחד השווקים המשמעותיים שמסתכלים הלאה.
טוב, אני מודה לך על ההסבר המרתק הזה, פרופסור יוסף בן עזרא, דיקן הפקולטה להנדסה במכון הטכנולוגי חולון HIT. תודה רבה לך.
תודה ויום מקסים.
טוב, אנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אז ראשית נודה לכל מי שעמל על המשדר. אנחנו נשארים כאן לעוד שעה מרתקת שבה דוקטור יונתן שלר, שנשאר איתנו, מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT, ימשיך ללמד אותנו או לשתף אותנו במסקנות שלו מהמחקרים, החקירה את הרשתות החברתיות, בעיקר פייסבוק כמובן, באמצעות בין היתר בינה מלאכותית, העמודים של המועמדים שכרגע אנחנו אמורים להצביע עבורם, עמודי המפלגות וכולי, מי מגיב, מה ההתפלגות וכולי. תודה רבה לאורך רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום הנכינה מכאן עוד. ה-DNA השבור שלנו מתקן, זאת אומרת, הגוף שלנו מתקן אותו בזמן השינה. אז שווה לכם להאזין. רגע לפני שנסיים, אנחנו ראשית נודה לדוקטור יונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT, ונודה לעורך שלנו רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר, ליטל ליטי אמירן גם היא. מפיקה לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו באולפנים שלו בתל אביב. רגע לפני שנסיים, דוקטור יונתן שלר, לפי הניתוח של הפייסבוק, מי יהיה ראש הממשלה הבא? מה יהיה המבנה הפוליטי שכאן במדינת ישראל בתשעה באפריל? בעשרה באפריל.
ככל הנראה זה יהיה או בנימין נתניהו או בנימין גנץ. לפחות בני אחד יהיה.
אם כן, בנימין בכל מקרה, אתה אומר. וואו, מה יהיה? מעניין. הפייסבוק משקף? את איזה סוג של סקר? מין הצמח צריכה לדאוג למעמדה?
מין הצמח זה אושייה פה בישראל, לא נראה לי.
אז אין צורך לבטל את המשרה. טוב, תודה מעומק הלב שהגעת לכאן, דוקטור יונתן שלר. מבזק ומיד גואל באולפנים בתל אביב.
שיודעים.
שלום לכם, קעקוע של אות סינית עם כנפיים אאוט, קעקוע שינטר אותנו רפואית אין. חוקרים מהטכניון פיתחו מערכת חישה חדשנית מבוססת דיור, במילים אחרות קעקוע שינטר את מה שקורה בגוף שלנו. מיד נדבר על הפיתוח החשוב והמגניב הזה. אמא, עשיתי קעקוע, והפעם אמא לא תכעס. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז. הבחירות מתקרבות בצעדי ענק, והמועמדים מפציצים אותנו במסרים, בעיקר ברשתות החברתיות. במכון הטכנולוגי חולון HIT החליטו לעקוב אחרי עמודי הפייסבוק של המועמדים הבולטים ולחקור את מה שקורה שם, אגב, לפני הבחירות, לפני שידענו שתהיינה בחירות, בין היתר באמצעות בינה מלאכותית, ולכן נמצא איתנו כאן באולפן דוקטור יונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT, ואיתו אנחנו נדבר על פוסטים של המועמדים. נתחיל מלדבר על בוטים ונעסוק בעוד עניינים. ראשית נספר לכם שהמעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה מרכז התכנון וייצור מקיים, כבר נמצא איתנו כאן, ומיד יספר לנו על בזבוז המזון. תשמע, אתמול זרקתי אוכל וכאב לי הלב. אני אומר שזה לא יקרה לי, אבל זה תמיד קורה לי. טוב, האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל ליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. נחזור לבחירות. הנה הג'ינגל, קודם כל ג'ינגל, כלומר רק בצד אחד של האוזניים כדי שלא תשתכנעו. הנה.
הפעם אתה חייב לבחור אם ממשיכים קדימה או חוברים אחור. הפעם אתה חייב לבחור.
עד עכשיו זה מתאים לכולם. לבחור אם להמשיך קדימה.
ביוני אתה חייב לבחור. יש עוד נשימות, יש עוד מה
ליצור,
הליכוד.
רק עכשיו אנחנו יודעים
למה זה. בדרך האחרונה.
וואו. טוב, זה משנות ה-80, ג'ינגל הליכוד. אנחנו חוזרים שוב לעסוק במה שקורה בפייסבוק. דוקטור יונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית. בוא נדבר על בוטים, מושג שאנחנו שומעים מדי פעם למועמד זה או אחר. תמיד מאשימים אותם בכך שהם מעסיקים צבא של בוטים. אז לא מדובר בטכנולוגיה של בינה מלאכותית שכותבת פוסטים לבד, אלא בני אדם.
נכון, מדובר בני אדם שכותבים פוסטים מתוך מגמה מסוימת, וחשוב להגיד גם שזה לא בהכרח המועמדים שמעסיקים אותם, כי לפעמים אנחנו רואים אצל מועמד אחד צבאות של בוטים שחלקם לטובתו וחלקם נגדו, אז בוודאי שהוא לא מעסיק את שניהם, כנראה לפחות. אז כשאנחנו מסתכלים על בוטים, אז כמו שאמרנו, זה פעילות שהיא לא פעילות קלאסית, הוא פעילות כנראה ממומנת, ויש כל מיני דרכים בעצם לזהות את הבוטים האלה. אז דבר ראשון זה באמצעות התנהגות חריגה. ומה אני אומר התנהגות חריגה? אז למשל, דיברנו מקודם על כמות הפוסטים שבן אדם כותב, אז בהחלט אדם שכותב הרבה פוסטים, זה לא משהו שהוא מקובל, למרות שראינו שיש אנשים שהם אנשים לגיטימיים. דבר שני שמתחילים אז להסתכל, זה מה עובר על מרווח הזמן בין תגובות שבן אדם מגיב. האם יש זמנים קבועים? הוא תמיד בשבע ודקה עושה שלוש תגובות. אז זה מתחיל להיות מוזר. או למשל...
התחיל את המשמרת שלו, בכתיבת טוקבק.
משהו כזה. או שכשתמיד שהוא כותב, הוא כותב 10 טוקבקים ברצף, בתוך שתי שניות אחת מהשני.
וואו.
גם זה משהו שהוא מוזר. דוגמה אחרת זה בהנחה שאתה ואני כותבים, כתבנו נניח תגובות, והתגובה שלנו היא זהה לחלוטין, והיא לא שתי מילים, אלא 10-15 מילים, והתגובות שלנו הן זהות לחלוטין, זה משהו מתחיל להיות מוזר. זאת אומרת, יכול להיות שתקנים לך את התגובה, אבל אם זה מתחיל לחזור על עצמו, זה כבר מתחיל לעורר חשד. אז בעצם המטרה בזיהוי של הבוטים, זה להתחיל לאסוף יותר ויותר נקודות, והדרך לבדוק את עצמנו אחר כך זה באופן, כשאנחנו מציפים למעלה את הפרופילים החשודים, הרבה פעמים אנחנו נכנסים לתוך הפרופיל ולהסתכל מי הבן אדם. אז אם זה בן אדם עם שני חברים, אבל הוא כותב 30 פעמים ביום, זה נשמע קצת מוזר. זאת אומרת, הוא מאוד פעיל בתגובות, אבל כמעט אין לו חברים בפייסבוק.
מוזר.
או בן אדם שהצטרף לפייסבוק באוקטובר 2018 ופתאום כותב הרבה דברים, גם כן מתחיל לעורר חשד.
התעוררות. אוקיי, מסקרן אותי מאוד, יש תגובות של מועמדים? זאת אומרת, מועמדים עצמם מגיבים? כי בטוויטר אגב, זה לגמרי כך. בטוויטר, אותם המועמדים עצמם מגיבים ומדברים כאחד האדם.
נכון, אז בפייסבוק אני לא יכול להגיד שאין, כי לא בדקתי את הכל, לא ראיתי, זה פחות בולט מאשר בטוויטר. יכול להיות שפה ושם, אבל זה בהחלט לא תופעה שאתה יכול
לדבר. השיח שונה כמובן בין פייסבוק לטוויטר, נכון?
נכון, זה פחות דו שיח, זאת אומרת, המועמד אומר משהו, אנשים מגיבים לו, אבל פחות קורה דיאלוג. יש דיאלוג קצת בין המגיבים עצמם, זאת אומרת, אנשים מגיבים אחד לשני בתוך התגובות, אבל המועמד הוא פחות חלק מהשיח הזה.
טוב, רגע לפני שנמשיך, שוב שאלה לצד, האם השיח בפייסבוק שינה את השיח בעולם האמיתי, או שהוא רק משקף אותו, ואין שום שינוי? כי השיח הוא מאוד מאוד אלים, קיצוני, חד.
אז זה מעניין, כי בוא ניקח דווקא את הדוגמה של הבוטים.
כן.
אני יכול, אפשר להגיד שאחרי שהתחלנו לדבר על בוטים, לפחות חלק מהבוטים שעקבנו אחריהם, אחרי שהיה קצת פרסום על הנושא, נעלמו. או הפסיקו להיות כאלה פעילים כמו שהם היו לפני כן. אז אני לא יודע למה לייחס את זה היה, אבל חלק מהמועמדים דיברו על הנושא הזה של הבוטים, זה היה חלק מהשיח, וחלק מהבוטים שם נעלמו. זאת אומרת, כן אנחנו רואים שיש איזושהי השפעה, איזשהו תהליך שקורה.
מה דעתך על פוסטים ממומנים? לעתים אנחנו נתקלים בפוסט של מועמד זה או אחר, כשאנחנו רואים שזה ספונסר, הכוונה היא לממומן. מה היחס לפוסטים כאלה?
אז פה צריך להבחין, זה פוסט שמופיע אצלך בפיד.
נכון.
זאת אומרת, זה סוג של פרסומת שהמועמד עושה בלי שתבוא לבקר בדף שלו, ובשביל לדחוף לך את המידע כדי שתראה אותו. זה משהו שהוא קצת אחר מאשר מועמדים, מאשר גולשים שבאים לדף של המועמד ובוחרים להגיב שם.
נכון.
זאת אומרת, זה בעצם עוד אחד מערוצי הפרסום או ערוצי התעמולה שהמועמדים בוחרים להשתמש בהם כדי להגיע ולהעביר את המסרים שלהם, בדומה לג'ינגלים, לקמפיין בחירות. ואני יודע שוועדת הבחירות החלה לעסוק בנושא הזה, לפחות לדרוש שהקמפיינים יהיו מזוהים כקמפיין ממומן, שתדע שזה תעמולה.
כן, למרות שכתוב למעלה.
נכון, בדיוק.
כן, בדרך כלל
כתוב. כדי שזה לא ייראה כמשהו תמים, אבל זה היום עוד אחד מאמצעי התעמולה שיש.
יאיר אנגל, המעצב ומנכ״ל קיימה מרכז לתכנון וייצוב מקיים, כבר נמצא איתנו במסגרת הפינה אין על כדור הארץ שלנו ביקום. שלום ליאיר אנגל.
שלום וברכה. אז היום זה יום מאוד מיוחד. היום זה יום צמצום בזבוז המזון בישראל.
צמצום בזבוז, זאת אומרת פחות לבזבז.
כן, יש לו שם כינוי חדש, צימבוז. יום הצימבוז, צמצום בזבוז מזון בישראל.
למה אנחנו מבזבזים מזון בישראל?
זהו, זה כיף, זה כיף לבזבז מזון, אין מה לעשות. אז בגלל זה אנחנו מבזבזים ממש מצוין.
לא בטוח שמישהו נהנה מזה.
לא, כנראה שלא, זה היה בצחוק, אבל מסתבר
ש... אבל זה קורה לנו.
בישראל זורקים לפח, בעיקר לפח, משהו כמו 2.5 מיליון טון מזון בשנה. כמות מטורפת לגמרי. והשווי של זה לפי מחקרים שעשו הוא כמעט 20 מיליארד שח. למשק הישראלי. עכשיו, מסתבר שבין 40-50% מהמזון שמושלח, הוא היה ראוי למאכל. ויש פה בעצם איזושהי סתירה מאוד...
אז למה אנחנו זורקים אותו?
יש פה איזשהו חוסר היגיון עוד יותר גדול, כי יש 20% מהאוכלוסייה בישראל סובלת מחוסר ביטחון תזונתי. או בקיצור, הם רעבים.
אולי
לא... או הם אוכלים מזון לא מספיק טוב.
אולי הם לא אלה שזורקים.
לא, הם לא אלה שלא זורקים, אבל היה אפשר אפילו, רק אם היו חוסכים חלק מהמזון הזה, בעצם לספק את כל המזון הזה לאנשים שחסר. עכשיו, מי שמוביל את יום צמצום בזבוז המזון, זה ארגון שנקרא The Natural Step, הצעד הטבעי, שהם עשו מחקר ופועלים, יש להם איזה מעבדה שמנסה למנוע בזבוז מזון עם כל מיני גופים ורשויות, והחליטו לעשות היום חגיגה גדולה סביב הדבר הזה כדי לקדם את זה בתקשורת, והנה גם אנחנו תורמים את שלנו בעניין הזה. הסיפור, יש הרבה סיבות לבזבוז, אחת הסיבות זה עיניים גדולות, מה שאמרו לנו שהיינו כאילו... אנחנו קונים יותר מדי דברים, אנחנו לא...
זו נטייה ישראלית?
לא, זה קורה בכל העולם.
כן, זה בכל העולם. זה קורה, אבל... שזה רק אני אובססיבי לאחסון.
לא, אבל אתה צודק לגמרי, לא, אתה צודק לגמרי.
יש משהו בעם שלנו שעבר...
לגמרי.
היה חלק מתקופות אפלות, כמובן שמעדיף למלא את הבית, גם אם לזרוק, אבל העיקר שיהיה הרבה.
מאוד יכול להיות שזה קשור לזה, אבל אנחנו במקום שני מכל מדינות ה-OECD, בבזבוז מזון. אנחנו אלופים, אנחנו מאוד מאוד טובים בזה, ומאוד יכול להיות שזה קשור ל... לתפיסה שקשורה לדברים שקרו בעבר, אבל יכול מאוד להיות שזה קשור גם לדברים שקורים בהווה, וזה התרבות הצריכה. אנשים ניגשים, הולכים לסופר או למרכזי קניות, ויש איזה משהו בהנחה, וזה עולה חצי מחיר או הנחה של 10%, הם חושבים שהם מסוגלים לאכול מעכשיו 4 קילו מלפפונים במקום קילו אחד. עכשיו, ברוב המקרים, אנשים לא אוכלים יותר ממשהו מסוים באחוזים ניכרים, והרבה מאוד אנשים פשוט מגיעים הביתה מהקניות, מכניסים את השקיות למקרר, ומוציאים את כל השקיות מאחרות וזורקים אותם לפח. עכשיו, הערכה היא, שים לב היטב, וזה הערכה נמוכה, 3,200 שח בממוצע נזרק לפח, מזומן, בשנה.
למשפחה?
למשפחה בשנה. זה, מדברים אפילו, אם אתה מחשב את התחשיבים הכלליים של כל המשק וכולי, זה בזבוז של 8,000 שח למשפחה.
וואו.
אבל ממש על הבזבוז של המזון שאתה זורק לפח, בגלל כל מיני סיבות שכרגע נדבר עליהם, אחד זה קניית יתר הזאת, אתה קונה כל מיני דברים, היה מבצע 8, ואז אתה מקבל את ה-9 בחינם, אתה שם את זה, בפנים, והמזון מגיע להיות פג תוקף למשל.
נכון.
ואנשים זורקים אותו פשוט לפח. עכשיו, בוא נדבר גם על כמה פתרונות. קודם כל, אם צריך להתחיל לנהל את הקניות שלנו, צריך לחשוב מה אנחנו באמת רוצים. אם רואים שאנחנו כל שבוע זורקים, אנשים פשוט לא שמים לב. אחד קונה, אחד זורק, וזה המון המון כסף מזומן. זאת אומרת, אף אחד, אם היית לוקח תכלס את הכסף הזה בשטרות, זורק אותם לפח, בטוח שזה לא היה קורה.
אה, נראה לי דוגמה של דן אריאלי כזה, ברוחו כמובן, לא שהוא נתן. אבל מעניין, אתה צודק, שאם היינו חושבים לזרוק לפח האשפה שטרות, או 3,000 שקל בשטרות במזומן, זה היה יותר כואב לנו כמובן.
זה היה יותר כואב, אבל זה קורה כל שבוע, ועשו, זה היה כמה פעמים, הגיע לתקשורת, פשוט אנשים קונים יותר מדי. הדבר השני זה העניין של פג תוקף. המוצרים פג תוקף, ברוב המקרים, אם יש לך עכשיו נגיד פסטה, ביום שעבר התאריך, היא לא מתפוצצת הסיפור הזה, כן?
אז מתי התאריך האמיתי?
זה מוצרים יבשים. יש, קודם כל צריך להבחין בין מוצרים שכתוב עליהם פג תוקף או מומלץ לשימוש. אם זה מוצר שאפשר, המוצרים היבשים למשל, לא קורה שום דבר עם המוצרים האלה בעוד כמה ימים. זה בסך הכל איזשהו תאריך מוטבע על המוצר, ואם הוא נשמר בצורה טובה אפשר להמשיך להשתמש בו עוד כמה זמן. וחוץ מזה יש לנו את החלק הזה בגוף שנקרא אף. ואם מוצרי חלב וגבינה, היום זה פג התוקף שלהם, פשוט אפשר לטעום אותם או להריח אותם, וברוב המקרים זה עובד.
פסיכולוגית, אני יכול להגיד לך שאם אני רואה תאריך שעבר, הריח הוא נורא רק מעצם התאריך.
זה עניין, עוד פעם, זה עניין של שכנוע, כי הרבה פעמים האלה שמוכרים לך את המזון, בדיוק רוצים שתעשה את הדבר הזה, ורוצים שתעיף את הדבר הזה לפח, ולא תשתמש בו. דבר נוסף שצריך להזכיר אותו, יש הרבה מאוד דברים, לא נספיק לדבר על כולם, אבל זה ירקות ופירות מכוערים.
כן, מדי פעם מזכירים.
בשנים האחרונות, okay. בשנים האחרונות, זה ממש עשור האחרון בייחוד, הרשתות השיווק...
נכון, רק ויזואלית, הכל כן, בסדר איתם.
כן. אבל תכלס, אם אתה מסתכל עליהם, בתור מעצב אני אומר, כן. הם יפים, הם מיוחדים. אתה רואה גזרים שמתפתלים, כל מיני פירות וירקות משונים בגודל שלהם, ואנשים לא קונים אותם, כי הם חושבים שהם מוזרים. אבל הבעיה היא עוד הרבה לפני זה, אצל, בגלל שהיצרנים ורשתות השיווק חושבים שאנשים לא ירצו את הירקות והפירות האלה, הם מראש לא קוטפים אותם. הם פשוט לא קוטפים אותם, נותנים להם לנשור מהעצים. יש מטעים של תפוחים, של הפרסמונים, של פירות כאלו, שלפעמים 30% מהתוצרת נשארת על הרצפה, שזה פשוט מטורף לגמרי. אין בזה שום בעיה. אנחנו מכירים את ארגון לקט ישראל, למשל, ששולחים, יש, לפעמים המחיר שלהם בשוק הוא לא מספיק גבוה, אז לא קוטפים. ואז הארגון הזה מציל מזון, מפעיל מתנדבים וכולי, והם אוספים את המזון ומשתמשים בו. הרי כמובן שהמזון הזה יכול להגיע לתעשייה, לשימורים וכולי. צריך להוריד את ההתנגדות הזאת ולחשוב שאולי פירות וירקות מכוערים, הם בעצם יפים, עשו כמה קמפיינים כאלה מאוד יפים, אחד מהם בצרפת,
כן.
זה מאוד מאוד הצליח. ואז כמה המלצות כדי לסכם את העניין הזה, ניהול מלאי, צריך לעשות רשימת קניות, מה אנחנו רוצים ומה אנחנו לא רוצים.
היה שאנחנו קונים בפולסים. אתה יודע, אם אני נוסע כבר לשוק או הולך לאיזה מקום, אז אני קונה הרבה, כמובן שזה...
תחשוב על זה עוד פעם, תחשוב על הרעיון הזה שאתה זורק אשכרה שטרות. אם אתה קונה עכשיו עוד 3 קילו ירקות ופירות, בגלל שעכשיו עשית סיור בשוק וזה נורא מגניב, אתה הולך לזרוק אותם, אז כל שקל שהוצאת הולך לפח. צריך איכשהו לנהל גם את העניינים שלנו במקררים. בייחוד בישראל, שזו מדינה מאוד חמה ודברים מתקלקלים מאוד כן. מהר. לנהל את המקררים שלנו כמו שצריך, להבין את תאריכי התפוגה, לסדר את הדברים בארונות. הרי נכון. אם אנחנו שמים את זה מאחורה, שוכחים את צודק. זה, זה ייזרק לפח, צריך לארגן את הסיפור הזה. גם לתאם עם שאר בני המשפחה, בני הזוג, חברים, מה בדיוק אנחנו הולכים לאכול, איך לא ל... איך לא לבזבז את המזון. ואני רוצה להמליץ גם, כאילו, אלא את זה ראש הממשלה שלנו, חמוצים. חמוצים זה מעולה. בכלל, לכבוש ולשמר מזון, אלה טכנולוגיות שהן טכנולוגיות עתיקות שחוזרות להיות היום בטרנד. כבישת מזון, שימור מזון, ייצור מזון. זה גם משמר את המזון. אפשר להשתמש במזון שהוא כמעט פג תוקף. ולייצר מזה מזון שישמר
כן,
להרבה מאוד זמן.
כן, פעם נזכיר באמת, כשאני אומר פעם, אני מדבר גם על שנות ה-70-80, אנשים מלחם יבש, לא היו ישר מטיסים אותו לפח, אלא הופכים אותו לצנימים לכמה, זאת אומרת, אנשים היו מנצלים יותר מזון, פחות התביישו בכך, היום אנחנו ישר מעיפים הכל.
כדי לסגור שזה טרנד היום עולמי, אני רוצה לתת דוגמה אחת, ואחרונה, היום הרשתות מזון מבינות גם בעצמם שמפסידות המון כסף על הדבר הזה.
כן.
כי אנשים מסתכלים על התאריך תפוגה ואומרים, יאללה, אני לא קונה את זה, כי נשארו עוד יומיים,
נכון,
עוד שלושה.
נכון, אבל למה לך לקנות משהו שתהיה חייב לאכול תוך יומיים?
אם זה יהיה בחצי מחיר,
נכון,
יכול להיות מאוד
שיהיה. נכון, זה העניין שהם לא מתמחרים
עכשיו,
את אחר.
הם שמים את זה, קודם כל היום יש לך כל מיני מקומות ברשתות שיווק שאתה יכול לקבל דברים שהם כמעט פג תוקף במחירים מאוד אטרקטיביים, ממש. אבל באירופה אתה יכול לראות שממש חלק מהסופרים מורידים מחירים, ויש היום חברות שמייצרות אפליקציות מיוחדות שאתה יכול לזהות, שאתה מסתובב בסופר, איפה הדברים האלה קיימים. ולמי שזה מתאים, לקנות מאוד מאוד בזול. אז השילוב הזה של גם של ההבנה של בזבוז המזון, וגם טכנולוגיה, וגם התעוררות לסיפור הזה, שזה פשוט כסף שנזרק לפח, יכולה לקדם אותנו למשהו הרבה יותר טוב.
תודה רבה למעצב יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון וייצור מקיים. אנחנו עוברים לכתובות קעקע או לקעקועים. חברים, יש לכם קעקועים? דוקטור יונתן שלר, קעקועים? לי לא, אולי אתה תציל אותי פה?
גם לא, גם לא.
עוד לא? אל תפסול את זה, אולי יהיה לך מרד, אתה שוב בחיים, יודע, יאיר אנגל, אתה, יש לך תעקוע?
האמת שלא, לא.
משהו של כדור הארץ?
אני לא סגור שזה סביבתי, אני לא...
לא?
לא.
זה סביבקוע בעצמך.
החדרה של חומרים לתוך הגוף.
בסדר, אבל הפסולת היא בתוך הגוף שלך, זה לא שאתה עכשיו קוברים את זה באיזה מקום, וזה מזהם את מי הדור.
זיהומים.
לא, אוקיי. טוב, גם אני נטול. קעקוע של... אנחנו מדברים על קעקועים שינטרו אותנו רפואית. שימו לב, חוקרים הטכניון פיתחו מערכת חישה חדשנית, מבוססת דיו. אחד היישומים הפוטנציאליים הוא קעקוע ניטור. קעקוע שיעקוב אחר משתנים פיזיולוגיים של האדם, פרופסור חוסם חייק. מהפקולטה להנדסה כימית, על שם וולפסון, וחוקרים ממעבדתו, פיתחו מערכת חישה מבוססת על דיו מוליך מיוחד שפותח בטכניון. כל העניין הזה התפרסם בכתב העת Nature Communications, ואנחנו שמחים לומר שלום לראש המעבדות להתקנים ננומטרים מהטכניון, פרופסור חוסם חייק, שעומד בראש המחקר הזה. שלום לך.
שלום שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד באמת על הדיו המיוחד הזה, שבאמצעותו אפשר גם לנטר את הגוף. איך כל הדבר הזה עובד?
מדובר קודם כל על דיו שעשוי מחלקיקים מאוד קטנים, שגודלם קטן מגודל השערה ב-100 אלף פעם, מה שנקרא גרפנים, שזה שטחים של פחמן. החומרים האלו, ברגע שאנחנו משלבים אותם, הם איזשהו נוזל כימי, יכולים לשמש בתור דיו שאפשר להציב אותו על העור ישירות של הבן אדם, או על הציפורניים, או על כל מערכת אורידידי, אלומיניום או פלסטיק, וכך אפשר בעזרתם לנטר פרמטרים פיזיולוגיים של הגוף, כמו טמפרטורה, כמו לחות, כמו לחץ, דופק, או גם כן חומרים שנפלטים כתוצאה מהתפתחות מחלה בתוך הגוף, והחומרים הללו מופרשים אל תוך האור, ששם אנחנו יכולים לגלות אותם בעזרת הדיו הפשוט וזו לשימוש.
עכשיו, אני מבין ש... טוב, קודם כל קראתי שבמחקר גם הופיעה המילה אוריגמי, זה כנראה גם קשור לנייר, אבל רגע לפני, בוא נתעכב לרגע על עניין הדיו הזה. איך החלקיקים הפחמניים הקטנים האלה מסוגלים להיות סוג של סנסורים, של חיישנים? זאת אומרת, איך הם מרגישים במרכאות, ואחר כך השאלה היא כמובן איך הם מעבירים את המידע הזה, או איך אפשר לחלץ את המידע הזה מהם?
החלקיקים שאנחנו קוראים להם גרפנים, אנחנו מכסים אותם בעזרת קולטנים, קולטנים כימיים שיכולים לקלוט חומר אחד שנמצא בסביבה, אבל לא לקלוט את האחרים. וככה אנחנו מתכננים אותם בכדי לקלוט את החומרים שמתאימים לאבחון רפואי של מחלה נתונה בגוף הבן אדם. ועל כן, זה דבר שאנחנו עושים בבחינה מעבדתית בצורה כימית. לאחר מכן, החומרים הללו, כשמציבים אותם על גוף הבן אדם, הם יכולים לקלוט את אותם חומרים, אבל לקלוט זה לא מספיק, כיוון שצריך להעביר את הסיגנל לעולם החיצוני, לסמארטפון שלנו, למחשב וכן הלאה וכן הלאה. ועל כן ברגע שהחלקיקים של הפחמן או הגרפנים מקולטים את הסיגנלים הכימיים, הם ממירים אותם לסיגנל חשמלי, שמעבר דרך בלוטוס או RFID לכל מערכת חכמה שנמצאת בסביבנו בצורה אלחוטית. אני לא צריך לחבר אפילו קבלים בכדי לעשות את העבודה, וכך אני יכול לאבחן בצורה מרוחקת את המצב הבריאותי של הבן אדם. עכשיו, המערכת הזו ניתן, כפי שעשינו כבר, ניתן גם כן לחבר דרך מערכות המידע המתקדמות, כך שאפשר להעביר את זה לענן, ושם עבודות חישוביות מתקדמות שמדמות את אופן פעולת המוח האנושי, יכולות כבר לנתח את הדטה החשמלית שנוצרה מהחיישנים באותם חלקיקים מאוד קטנים, ושם על בסיס זיהוי ניתן כבר לקבל את סוג המחלה, שלב המחלה, וגם כן האם ישנם מוטציות מסוימות שנמצאות וקשורות למחלה עצמה, כך שנוכל לתת טיפול ממוקד אישית. וזה
זה משהו שהוא כבר פרקטי? זאת אומרת, אני יכול כבר לקעקע את עצמי וכך לנטר את הגוף?
התשובה היא בהחלט כן, אבל אני חייב לציין ולהדגיש שזה עדיין במסגרת מעבדתית, זה עדיין לא מוצר, אבל במסגרת מעבדתית כן, יש לנו דיו שבעזרתו ניתן לדמות קעקוע, ממש כמו אותם קעקועים שהשתמשנו בהם כשהיינו ילדים קטנים, או שהילדים הקטנים של היום משתמשים. פשוט שמים אותם על פיסת נייר ומעבירים אותם על האור, וזה כל המערכת. העובי של כל הקעקוע הזה הוא פי 10-80 פחות מכל השערה. זאת אומרת, מי שיתלונן בעתיד שזה קשה לו ויותר מדי כבד, זה לא.
נשמע אז, שמה שנשאר זה רק לבחור צורה, שזה הדבר הקשה ביותר. לא,
זה הדבר הקשה ביותר.
זהו, איך אני יודע איזה ציור אני רוצה... זהו, איך אני יודע איזה ציור אני רוצה לשאת על הגוף שלי 80 שנה או 40, לא משנה כמה עוד נשאר לי לחיות, אבל זו החלטה הרת גורל. איזה ציור יהיה חלק מהגוף שלי?
אפשר לבחור גם צבע שקוף.
טוב, אני רוצה להודות לך
על... צבע שקוף.
אוקיי, תודה רבה לך, פרופסור חוסם חייק, ראש המעבדות להתקנים ננומטרים מהטכניון, ומי שעמד בראש המחקר הזה. תודה רבה לך.
תודה, תודה, יום טוב.
ואנחנו עוברים למחקר ישראלי חדש, על פיו בעלי עיוורון צבעים מולד, הם דווקא בעלי תפקודי ראייה טובים יותר, כמו למשל בתחום חדות הראייה והרגישות לניגודיות. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יוסי מנדל, רופא עיניים ביו-הנדסי, חוקר בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, רק נזכיר שהמחקר הזה פורסם בכתב העת פלוס. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, ראשית, אם תוכל ללמד אותנו מהו עיוורון צבעים, במקרה הזה הוא מולד, אבל מהו, ואז נבין איך זה יכול להיות שיש תפקודי ראייה שדווקא הם משתפרים או הם טובים יותר.
אוקיי, אני רק אזכיר שהמחקר בוצע בשותפות מלאה עם דוקטור אבי דורון מהמכללה האקדמית הדסה ופרופסור אורי פולט מאוניברסיטת בר אילן. לגבי עיוורון צבעים, אז יש לנו בעצם הרבה סוגים של עיוורון צבעים. בעצם אחת הראייה שלנו כדי לראות צבעים, יש לה שלושה סוגים של קולטני צבע. יש אנשים שיש להם רק שניים או אחד מתוך השלושה האלו, ואז הם ממש עיוורי צבעים ויש להם בעיה קשה בלראות צבעים.
כמה קולטנים יש לנו? זאת אומרת, איך אנחנו רואים? יש לנו RGB, זה עובד כמו בטלוויזיה?
די דומה. יש לנו אדום, ירוק וכחול, כן, ממש ככה. ממש ככה, ויש לנו גם אחד שהוא רק לראיית לילה, אבל הוא לא משתתף בראיית הצבעים. כפי שאמרתי, חלק מהאנשים יש להם רק אחד או שניים, ואז הם ממש עיוורי צבעים, אבל מרבית המקרים שאנחנו מכנים כעיוורון צבעים, הם לא באמת עיוורי צבעים, אלא יש להם חוסר יכולת להבדלה בין גוונים מסוימים של אדום ירוק, ובצורה נדירה עם כחול. יש להם אמנם שלושה קולטנים של צבע, אבל ההפרשים ביניהם הם לא מספיק גדולים כדי שהם יוכלו לראות גוונים שונים. וזה נמצא בכמעט 8% מהגברים. זה נמצא על קרומוזום המין של ה-X, ולכן זה מופיע בקרב הגברים.
מעניין.
וזה דבר מאוד נפוץ.
יש אגב עיוורון...
הרבה אנשים אפילו לא יודעים שיש להם את זה.
מאוד מעניין. אולי זה גם מסביר מדוע מאשימים תמיד את הגברים שהם לא יודעים לבחור בבגדים יפים וכו'. יכול להיות שאנחנו פשוט לקויי ראייה באיזושהי רמה זו אחרת מבחינת צבעים כמובן. מסקרן אותי, יש עיוורון צבעים שהוא לא מולד? זאת אומרת, כי כאן מדברים על עיוורון צבעים שהוא מולד.
כן, יש גם מחלות רשתית מסוימות שגורמות לירידה בעיוורון צבעים, לעיוורון צבעים, אבל בדרך כלל זה גם מלווה בירידה בחדות הראייה ובתפקודים אחרים. דווקא במקרה שלנו, אנחנו ראינו שליקוי העיוורון היותר קל,
כן.
שאותם אנשים שיש להם שלושה קולטנים לצבע, אבל הם לא עובדים בדיוק בצורה מיטיבה, אנחנו ראינו דווקא שיש עלייה בתפקודי ראייה שאינם קשורים לצבע, וזה היה די מפתיע.
אז זהו, זה לב העניין, אז בוא תספר לנו על זה באמת.
אז אנחנו בעצם, המוטיבציה לסיפור הזה הייתה, כי אנחנו ידענו שאפילו במלחמת העולם השנייה, היו לוקחים אנשים שיש להם עיוורון צבעים כנראה קשה, וראו שיש להם יכולת לראות בתצלומי אוויר, למצוא מקומות שמסתירים, קמופלאז', שמסתירים מטרות. ואז היו לוקחים דווקא את האנשים העיוורי צבעים, והם היו עוזרים למצוא מטרות בתוך מקומות שקשה קצת לראות, כי יש שם משהו שמבלבל מבחינת הצבע ומבחינת התפקיד של האזור.
וואו.
וזה דיווחים שמולכים אחורה עשרות שנים. אנחנו רצינו לראות האם אנשים שיש להם עיוורון צבעים קל, שאפשר לקרוא לו אפילו ליקוי צבעים ולאו דווקא עיוורון צבעים, ששוב זה כמעט 8% מהגברים, האם גם אצלהם רואים שיפור משמעותי בחדות הראייה ובניגודיות ובעוד דברים שבדקנו, כדי לראות באמת ולנסות להבין האם זה קיים גם בליקוי צבעים הקל הזה. הדבר המעניין זה שבכלל יש שאלה למה מבחינה אבולוציונית, למה מבחינה אבולוציונית הטבע או האבולוציה תשמור 7-8% מהאנשים שיש להם ליקוי מסוים בראייה ולמה זה לא נעלם.
טוב, אפשר לשאול את זה על הרבה ליקויים קיימים כמובן. כנראה שהם מסתדרים מספיק טוב, לא? האבולוציה לא עובדת על פי העיקרון הזה של מספיק טוב?
האבולוציה בדרך כלל לאורך הרבה מאוד שנים היא די נדיר למצוא ליקוי שמופיע בכזאת כמות
כן?
גדולה
וואו,
של
מעניין.
אנשים.
כן, מעניין, אז סקרנת, אז מה באמת גרם לאבולוציה במרכאות כמובן לשמור על הליקוי הזה?
אז אחד הדברים שאנחנו מעלים כתיאוריה, ואגב מוצאים את זה גם בקרב קופים, לקופים מהזנים הגבוהים של הקופים הם ממש כמעט זהים לאדם מבחינת מחלת הראייה. אין כמעט שום הבדל, וגם בקרב קופים מוצאים שיש אחוז לא מבוטל שיש להם את אותו ליקויי ראייה בגוונים. וההיפותזה שאנחנו מעלים, ויש לא מעט חוקרים שאולי חושבים גם כן ככה, זה שמכיוון שיש איזשהו כנראה יתרון לאנשים שיש להם את הליקוי צבעים הקל הזה בדברים אחרים, כמו לראות קונטרסט יותר טוב, יש להם חדות ראייה משמעותית יותר טובה, ואפילו ראייה סטריאוסקופית, תלת ממד יותר טובה, אז מכיוון שלחלק מהפרטים יש איזשהו יתרון כתוצאה מהליקוי ראייה, יכול להיות שהם תורמים לקבוצה כולה לתפקד יותר טוב. גם קופים, למשל, שהם מלקטים מזון, הם מלקטים את זה בקבוצות. אז ברגע שרוב הקבוצה היא לא עיוורת צבעים, היא רואה חלק מהפרטים. אבל מכיוון שהיא מכילה חלק מהקופים הם עיוורי צבעים, אז הם יכולים לעזור בלמצוא דברים שאחרים לא יכולים למצוא. אז אנחנו כנראה עוד שומרים חלק מהיתרון הזה, אנחנו היום לא מלקטים מזון כמובן בקבוצות, אבל אולי יש כאן איזה מסר חברתי, שדווקא הליקויים הקטנים האלו יכולים לתרום לחברה כולה אם עובדים ביחד.
מעניין מאוד, כן, הנה אפשר לחלץ באמת מהאבולוציה משהו חברתי, גם מי שהוא לקוי במקרה הזה ראייה וכולי, זה משהו שיכול לתרום לכל הציבור, זאת אומרת זו שונות שהיא חשובה לנו. לא בהכרח צריך כמובן להחיד אותה. אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזו, דוקטור יוסי מנדל, רופא עיניים ביו-הנדסי, חוקר בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו מדברים היום על הבחירות. נמצא איתנו כאן דוקטור יונתן שלר, שהוא מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT, שחקר יחד עם אחרים את עמודי הפייסבוק של המועמדים, בין היתר באמצעות בינה מלאכותית ובפיו מסקנות גם לגבי, בכל מה שקשור לפוסטים עצמם, להתנהגות של המועמדים, להתנהגות של המגיבים, של הטוקבקיסטים, למרות שפחות מקובל לקרוא להם כך בפייסבוק, נכון? בדרך כלל זה יוצר בכל מה שקשור לכתבות באתרים שונים. בואו נדבר על המגיבים עצמם, האם לשם שלהם יש משמעות, יש כאלה שיש להם שם עם איזה כינוי, הם קוראים לעצמם, הם מוסיפים שוב, כל מיני אלמנטים ליד השם, שם בעברית, שם באנגלית, זה משנה? זאת אומרת, זה מעיד על רמת אמינות?
כן, יש בזה, אז זה נושא שהסתכלנו עליו, ובשונה נגיד ממקומות אחרים, בפייסבוק אנשים משתדלים לשמור על שם אמיתי. בעוד שברשתות אחרות אני יכול להדביק לעצמי איזשהו כינוי.
כן, נכון.
אז בפייסבוק בדרך כלל אנשים לא מדביקים לעצמם כינויים, ושומרים על שם אמיתי. והסתכלנו ככה על השמות של המשתמשים. אז דבר ראשון שהסתכלנו, זה האם אנשים בוחרים בשם משתמש בעברית, או שם משתמש שאינו בעברית. מתוך הנחה שזה מעיד משהו על הבן אדם, מכל מיני סיבות, זאת אומרת, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, כמו למשל, עד כמה הבן אדם הוא מוכוון פנים ישראל, זאת אומרת, כל החברים שלו והתקשורת שלו היא בעברית, והחברים שלו הם בעברית מול, אם יש לו קשר בעצם גם מחוץ לארץ, או דוברי אנגלית, או דברים כאלה. יכול להיות שזה גם אלמנטים אחרים של הזדהות וגאווה בשפה העברית, וראינו שיש שוני בין המועמדים ביחס לכמה אנשים מגיבים אצלהם בעברית מול כמה אנשים מגיבים באנגלית.
כי גם יש תגובות באמת באנגלית. נכון. הרעות, נכון, נכון, ראיתי.
נכון. אז אם מסתכלים ככה, המועמד שמוביל עם הכי הרבה מגיבים בעברית, זאת אורלי לוי אבוקסיס, שמעל 50% מהאנשים שמגיבים אצלהם אנשים עם שמות בעברית.
כן.
אחריה נמצא בצלל סמוטריץ' ואבי גבאי ומשה כחלון, הם אלה שמובילים עם אנשים עם שמות משתמש בעברית. לעומת זאת, אם מסתכלים אנשים שיש להם שמות משתמש ברובם באנגלית, זאת אומרת, ואני מדבר פה על מספרים שהם סביבות ה-70% אנגלית, שזה הרבה מאוד. אז האנשים שמובילים שם זה נפתלי בנט, איילת שקד, יאיר לפיד ובנימין נתניהו. זאת אומרת, הם אנשים שיש להם כמות מאוד גדולה של אנשים שעוקבים אחריהם עם שמות באנגלית, ואני חושב שזה אומר גם משהו על קהלי היעד שכל אחד מהמתמודדים האלה פונה אליהם.
מעניין.
אבל זה בהחלט משהו שהיה מעניין.
גברים, נשים, מי מגיב יותר?
אז באופן כללי השיח הוא יותר גברי, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש יותר גברים שמגיבים בפעילים בארנה הפוליטית, אבל גם פה מי שמוביל עם ייצוג נשי, זאת אורלי לוי אבוקסיס, שיש לה קרוב ל-50% נשים שמגיבות אליה.
נשמע שהכל שם טוב ברשת, אבל לפי הסקרים האחרונים, הכל טוב חוץ מהסקרים.
חוץ מהסקרים, אז אני לא יודע אם זה קשור לסקרים, מספר 2.
אני מאחל לה כמובן בהצלחה, אבל מעניין.
נכון, מספר 2 אם עוקבים נשים, קרוב ל-40% נשים שעוקבות אחריו, זה בנימין נתניהו.
וואו, מעניין.
שזה מעניין, ומספר 3 הוא יאיר לפיד. שלהם, שניהם יש כמות גדולה של נשים שעוקבות אחריהם. אצל יאיר לפיד אפילו הנשים, הוא מספר אחד מבחינת הנשים שעושות לו לייקים. זאת אומרת, הוא מקבל יותר לייקים מנשים מאשר מגברים, שזה נקודה שהיא מעניינת.
זאת נקודה מאוד מעניינת. האם השיח גם השתנה? האם הרשתות החברתיות הפכו את השיח לכזה שפונה גם לנשים? האם בכלל יש דבר כזה שיח שפונה לנשים?
אז אחד הדברים באמת שהסתכלנו עליהם, וזה קשור למחקרים אחרים שאנחנו עושים בעברית, זה אולי קצת יותר קל, כי יש הבדל בצורת ההתבטאות בין גברים לנשים. נכון. זאת אומרת, אני חושב מול אני חושבת, אז אתה יודע לזהות את זה באנגלית, השיח הוא זהה, זאת אומרת, I think, ואתה לא יודע אם זה גבר או אישה, ואחד הדברים שראינו שיש הבדל בצורת ההתבטאות בין, הצורה, בין גברים שכותבים לנשים שכותבות. אז לפחות בפוסטים פה באנגלית, כן הפעלנו חלק מהשיטות בשביל לנסות.
מה למשל מעניין?
אז השימוש למשל בדטרמינרס, במילת זה, חזק יותר אצל גברים. גם נושא של adjectives, תיאורי גוף. גוף ראשון למשל יותר חזק אצל נשים. אז יש כל מיני דברים שהם משתנים בצורת הכתיבה, ואנחנו רואים את זה, ומשתמשים בזה גם כן בשביל לזהות מי כותב פוסט, ולראות גם אם יש פה אותנטיות או לא אותנטיות. זאת אומרת, אחד הדברים שניסינו לראות, האם יש התאמה. בין מידת הכתיב, בין שם המשתמש שהבן אדם הצהיר עליו, לבין צורת הכתיבה. עכשיו, עוד נקודה שיכולה להיות מעניינת, זה מחקר אחר שעשינו לא בפייסבוק, אלא בפורומים או טוויטר, שאנשים בוחרים שמות משתמשים שהם יותר מטאפוריים, או לאו דווקא מאפיינים אותם, האם אפשר, בנינו מערכת לומדת, מערכת למידה עמוקה שדיברו עליה מקודם, בחצי הראשון של השעה,
כן.
שבהינתן שם יודעת לזאת אם זה שם ככל הנראה של גבר או ככל הנראה של אישה. וזה משהו שעובד מאוד יפה. גם כן. באמת מתוך איזשהו, ראינו שיש צלילים או מילים שככה יותר הולכות עם שמות גברים או משמות נשים. אז אפשר לעשות באמצעות בינה מלאכותית או אלגוריתם כאלה, לזהות מי המגיבים, איפה הם מגיבים, מה הם כותבים, גם לזהות קצת אותנטיות או חוסר אותנטיות בדברים האלה.
האם אפשר באמת להגיע לסקר, שהוא לא סקר, אבל לנתונים שהם תולדה של ניתוח מה שקורה בפייסבוק, ואולי לתת קונטרה לסקרים המקובלים?
אז זה אחד הדברים שהיינו רוצים לעשות, אבל את זה נדע רק לאחר הבחירות, לראות האם יש קורלציה בין הדברים. אחד הדברים ש... אנחנו קצת חוששים מהם, אנחנו רוצים לבדוק את זה אחרי הבחירות, אנחנו באמת נבדוק את זה. השאלה היא, בגלל שהרשת כל כך משתנה בצורה מהירה, האם המסקנות שנסיק בעקבות הבחירות האלה, בהנחה שהבחירות הבאות תתקיימנה במועדן,
עוד ארבע שנים. סביר להניח שזה יהיה בסנאפצ'אט עם אוזניים של כלב, תאמין לי, לשם זה הולך. זה עבר לאינסטגרם, מה עוד נשאר? סנאפצ'אט ו...
אני לא יודע אם עוד ארבע שנים יכירו סנאפצ'אט, הדברים האלה משתנים. אנחנו רואים שקצב השינוי הטכנולוגי הוא כל כך מהיר. והמדיה שעולה, אז...
וואו, קשה לעקוב גם למועמדים, אבל הם שופכים הרבה מאוד כסף כדי כמובן להתמודד עם השינויים האלה בכלי התקשורת, התזוזה הזאת בכלי התקשורת. אנחנו רוצים לעבור לאורי פינק, שנמצא כבר איתנו על הקו, איש הקומיק של ישראל, כי אנחנו עוסקים כרגע בגיבורי העל שלנו, פינת גיבורי העל. והנה השאלה של טל ישראל מקיסריה, האם גם גיבורי העל עוסקים בפוליטיקה או מקיימים פעילות פוליטית? מעניין. אם כן, במקום גלימה פרגוד, שלום לאורי פינק.
אה, בוקר טוב, דודו, בוקר טוב.
מה, יש עיסוק פוליטי של גיבורי העל?
אופה, ועוד איך. זאת אומרת, קשה לדעת מאיפה להתחיל אפילו, כאילו, זה באמת, אי אפשר, זאת אומרת, הז'אנר הזה של גיבורי העל הוא כל כך קבוע, זאת אומרת, יש בו תמיד השלכות פוליטיות, הוא כל כך קשור למה שקורה בפוליטיקה בארצות הברית, כן, כי שם הם חיים רוב החברה האלה, אז זה ממש אחד לאחד, והדמות שהכי מאפיינת את העניין הזה, זאת אומרת, הדמות שהכי אפשר לראות בה, בתולדות שלה, את ההתפתחות של הפוליטיקה בארצות הברית, זה כמובן קפטן אמריקה. קפטן אמריקה, הבחור שכזה עם המגן והכל, הוא נולד בעצם כדי ליצור לחץ פוליטי. זאת אומרת, הוא יצרו אותו שני חבר'ה יהודים, ג'ק קירבי וג'ו סיימון, בשנות ה-40, כי הם ראו מה שקורה לקרובים שלהם באירופה, והם רצו לדחוף את אמריקה להיכנס למלחמה נגד היטלר.
וואו.
בגלל זה הם יצרו את הדמות הזאת של קפטן אמריקה, ובאמת בחוברת הראשונה שלה הוא כבר חובט בפניו של היטלר וככה אומר, כן, בואו נצא להילחם בכוחות הרשע. אוקיי? אז זה באמת ההתחלה שלו. עכשיו, אחר כך דווקא בשנות ה-50, אתה חושב, בטח הוא נלחם בסובייטים והכל, אבל האמת שקפטן המסכן נפל קורבן לכל ה... שפל נוראי בכל תעשיית הקומיקס וגיבורי העל בפרט וככה לא התחברו לזה, ואז הוא באמת נעלם לו לשנות ה-50, והוא חזר בשנות ה-60. בשנות ה-60 הוא חזר, כן, הוא אפשר מהקרח, כמו שבסיפור שכתבו, כמו שראיתם בסרט שלו הראשון, כן? ואז בשנות ה-70, כל המשבר זהות הזה שהיה בארצות הברית, היה ממש כזה משבר זהות עם וייטנאם וכל הבלגן הזה, אז גם בסיפורים של קפטן אמריקה, הוא תמיד התחבט עם עצמו, ואפילו פרש מלהיות קפטן אמריקה, והוא החליט שהוא מעכשיו קורא לעצמו הנווד, איש ללא מדינה.
וואו.
זה היה באמת נטייה כזאת, שזה באמת היה אחלה אקט פוליטי לגמרי, והחליף אותו איזה מטורלל אחד כזה, נורא אלים וקיצוני. אחר כך, בוא נגיד, ככה זה המשיך, כי באמת כל נטיות פוליטיות לכאן ולכאן. אבל השיא היה באמת עכשיו, כשבחירתו של טראמפ, כן? זה היה באמת ככה, לקחו את זה קשה, החבר'ה, בתעשיית הקומיקס, ואז הם אמרו, עשו סיפור שבו קפטן אמריקה גילה שהוא בעצם נאצי. כן, שהוא בעצם סוכן נאצי, כן, שכל החיים של קייט, זה היה הסיפור, זה היה תבין לך תגובה של האנשים שהם קראו את זה, אבל זה היה הסיפור, זה היה הסיפור שקפטן אמריקה הוא בעצם סוכן נאצי, בסוף הוא, זה היה משהו, כן, זה היה ככה משהו, לא בעצם, כן, זה היה איזו השפעה של איזה משהו קוסמי, לא חשוב, אתה יודע, שטויות של קומיס כאלה, אבל הקטע היה, אתה יודע, זה היה בהחלט ביטוי של הקוראים, של הכותבים של קפטן אמריקה, מה דעתם על המשטר הנוכחי בארצות הברית. זה היה פשוט...
וואו.
באינטרנט שם רצו כבר להחרים את מרוול והכל. אבל באמת, זה לא צריכים, זאת אומרת, אני חושב שאני מספר לכם עכשיו דברים מעולם הקומיקס, שהוא פחות כן, ידוע, אבל כל מי שראה את הסרט קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, זה אחלה פוליטיקה שבעולם. זאת אומרת, שמה את ה... הוא רב עם איירון מן הרי בסרט, מי שלא זוכר, האם גיבורי העל צריכים להירשם ולהציר על זה שהם גיבורי העל, וכמה המדינה צריכה להיות מעורבת בחיים שלהם.
כן, באופן כללי, בקולנוע, באמת, לא רק מסתפקים בסיפורים אישיים וקטנים, הרבה פעמים באמת זקוקים לסיפור גג כזה, שהוא עוסק במדינה, בפוליטיקה, כן.
כן, אז שם באמת זה, וגם יש את הקטע של האקסמן, שזה גם בכלל, מהרגע שהם יצאו, כן, זה היה פוליטיקה לגמרי, זה היה פוליטיקה של זכויות האזרחים, וזכויות השחורים, זכויות מיעוטים, אז יש המון המון, הנה עוד, עוד, עוד דוגמה, למשל, שהיה ג'ורג' בוש נבחר לארצות הברית, אז גם כן, כל קהילת כותבי הקומיקס, רובם המכריע הם, כן, ליברלים, לא תומכים גדולים של רפובליקנים, אז באותה תקופה, באופן מקרי לחלוטין, כן, באופן מקרי לחלוטין, לקס לוטור, האויב הגדול של סופרמן, נהפך לנשיא ארצות הברית בקומיקס, אוקיי? ככה בלי, לא, עכשיו אני לא יודע, כאילו, נראה לי שהם חשבו שהם הגיעו לשיא, עם זה, והם לא ידעו כל כך, הם לא יודעים איך לעשות, מה לעשות עם טראמפ, אז הם לא יודעים מה לעשות, אבל בכל אופן יש תמיד את הגישה הזאת עם הפוליטיקה והקומיקס. מעבר לזה, כל תעשיית הקומיקס תמיד היא מתקשרת לפוליטיקה מחוץ, כאילו גם נגיד בשנות ה-60, כל הקטע של המהפכת ה-60, קומיקס היה לחלק מאוד גדול בזה, עם תעשיית קומיקס המחתרתים, ש... מי שמכיר את רוברט קראמפ וכל החברה האלה, זה היה חלק מהתנועה החברתית הזאת. אז כאילו קומיקס ופוליטיקה זה ממש קשור, כי קומיקס הוא אומנות פופולרית, אוקיי? הוא חייב להיות קשור לכל מה שקורה, וגם לפוליטיקה, אין מה לעשות.
וואו, טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, איש הקומיק של ישראל, אורי פינק, תודה רבה אחוז. לך.
יאללה, ביי.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, ואני מוכרח לספר למאזינים ולמאזינות, שמחר אנחנו נעסוק במחקר ישראלי פורץ דרך, שלפיו שינה, זה משהו שמגביר את תנועת הכרומוזומים בתאי עצב במוח ומאפשרת תיקון יעיל של הנזק ל-DNA. זה משהו פורץ דרך, צריך עוד סיבה מדוע נכון לנו לישון. ה-DNA השבור שלנו מתקן, זאת אומרת הגוף שלנו מתקן אותו בזמן השינה. אז שווה לכם להאזין. רגע לפני שנסיים, אנחנו ראשית נודה לדוקטור יונתן שלר, מומחה לבינה מלאכותית במכון הטכנולוגי חולון HIT, ונודה לעורך שלנו רז חסון, המפיקות אלכסנדרה לויקר, ליטל ליטי אמירן גם היא מפיקה, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותה.
כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.